say, solido scotia su oi, o vozo vadeti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, כוח באלול, ערב דערב ראש השנה, תשין פי ב', הבא עלינו ועל כל בית ישראל לשנה טובה ומתוקה, לכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורין. היום הזה, יום ראשון, כוח באלול, מסכת ביצה, דפים ה' וו'. מחר בעזרת השם ובישועתו, ערב ראש השנה הבא עלינו לטובת תשין פי ב', נלמד את דפים ז' וח' במסכת ביצה. היום הזה הוא היום הרביעי לבריאת העולם, בו נתלו המאורות ברקיע להבדיל בין יום ולילה. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מחר ערב ראש השנה, תשין פי ב' הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. בערב ראש השנה נוהגים ישראל לפקוד את קבריהם של הצדיקים ולבקש כי יעתירו עבורם, שיזכו לשנה טובה. מלבד זאת, נוהגים רבים לקבל ברכת שנה טובה מאחד מצדיקי הדור, ומחפשים אחר סגולה טובה שתביא לברכה. אולם קיימת דרך אחת שגורמת לברכה הטובה ביותר. דרך זו נמסרה לרבי משה אהרון שטרן, זכר צדיק לברכה, לפני חתונתו, מפי סבו, רבי מרדכי יהושע קרויזר זצ"ל, שהיה מפורסם כמתמיד עצום. וכך אמר לו הסבא: בוודאי הולך הנך לפני חתונתך להתפלל בקברי צדיקים ולהתברך מפי גדולי הדור. אולם אם רוצה אתה לזכות לברכתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, תן ליבך לעצתי. כתוב בגמרא במסכת ברכות, דף ו עמוד א', ומניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו, שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ובירכתיך. ואם כן, שב ועסוק בתורה וברכת השם תבוא עליך. תלמידיו של רב אלחונן וסרמן בברנוביץ' מספרים היו בערגה על רבם, שקשור היה לעולמה של תורה באבותות אהבה, וכה תיארו את פועלו בקרב תלמידיו וחוכמתו הרבה בהנחלת דרכי לימוד התורה וקניינה לכל תלמיד באשר הוא. דמותו הנהדרה שימשה דוגמה חיה של הנהגה בדרכה של תורה. כך תיארו תלמידיו תיאור המופיע בספר שנכתב אודותיו, אור אלחנן. גדול היה כוח השפעתו של רבי אלחנן שלא כבדרך הטבע. היה הוא נוהג למעט בדיבור, חיוך אף פעם לא נראה היה על פניו, מראה ומעוטף בכובד ראש וכולו אומר ייקוב הדין את ההר. אולם מה נשתנה הוא בפותחו את פיו? קולו אז היה רך ונעים להפליא, דיבורו מלטף, מלבב, מתחנן. בכוחו להזיז צור ולאמס אבן, גם להשיח אילמים ואפילו להחזיר למוטב את האפיקורס הגדול ביותר. מעשה היה באחד מתלמידיו של רבי אלחנן שהיה כבד פה, כיוון שכך לא ראה ברכה במשנתו, שכן חביריו היו מלעגים עליו, עד שנשבר ברוחו ושקע ברפיון לימודים. בסופו של הזמן, עמד בידיים ריקניות, כי לא ידע מאומה מכל מה שלמדו. כיתר חביריו בא גם הוא לחדרו של ראש הישיבה, ומראה ומעורר חמלה. בין ריסי עיניו ניבטו איסורי נפשו. רבי אלחנן פנה אליו בנועם, ומליבו היוקד באש אהבת התורה, אמר לו את הדברים הבאים: אינכם כבד פה? גם משה רבינו כבד פה היה, וזכה להיות אבי הנביאים. הוא זכה להוציא את בני ישראל ממצרים, והיה שליח לגאול אותם מעבדות לחירות, והעיקר, הוריד להם תורה מן השמיים. ועוד הוסיף ואמר לתלמידו: להווה ידוע לכם שבני אדם המרבים בדיבור, מעשה מועטים, לעומתם אנשי המעשה אינם מדברים. עליכם איפה לעשות? עליכם להשיג את מה שנשמט מידכם, להיכנס לתוך המסכת הזו שנלמדה בישיבה. עליכם להתחיל כמו שמתחיל דרדק, ללמוד וללמוד מרישה ועד גמירה. לא פעם אחת בלבד, אלא הרבה הרבה פעמים בלי סוף, עד שתגיעו לפשט. ולא סיים רבי אלחונן את שיחתו אל התלמיד עד שכיוונו והדריכו איך יתמודד עם קשיים וניסיונות הצפויים לו בדרכו החדשה. מראש אני אומר לכם שהמשימה תהיה קשה עליכם מאוד. מכלל לימוד תורה זוהי עבודה קשה. התורה היא גדולה ועמוקה ורחבה מני ים, עולם שלמי. ויש בעולם הרבה דרכים רחבות וצרות, ישרות וגם עקומות, וישנם פטלטלות. וזאת יש לדעת, כי הנכנס בשבילי התורה מתחיל צעדיו בדרכים צרות ומעוקלות, ונדרש הוא להבנה גדולה, שכן עלול הוא להיכשל, כיוון שהוא כמגשש באפלה. אבל אם ימשיך וילך עד לעומק, יתגלו בפניו הדרכים הישרות הסלולות. האדם הפוסע בשבילי התלמוד נעשה בן בית ועולה על דרך התורה. מוחו נכנס בתוך נפש הסוגיה, והוא מרגיש לפתע כאילו התורה תורתו שלו היא, עצם מעצמה ובשר מבשרו ממש. סיים רבי אלחונון וסרמן את מסעו אל תלמידו באומרו, כרגע לפניכם בחור, הדרך הקשה מעוקלת ועליכם לעבור דרכה, הכרחו להיכנס אליה. ובעזרת השם תעברו, העיקר לא לסגת לאחור, לא לחזור, ללכת, להתקדם. עד הגיעכם אל הדרך הישרה, או אז תזכו לקניין התורה. כה היו דבריו של ראש הישיבה לתלמיד נכשל, תוך המחשת בקשתנו, ותן חלקנו בתורתך, לכל אחד חלק המיוחד לו ומיועד עבורו בתורה. וכוונת הבקשה היא לזכות לגלות את החלק הייחודי ובו להתגדר. ערב דה ערב ראש השנה, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לשנה טובה ומתוקה, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש כדי לעסוק בדברי תלמוד תורתך באהבה. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יירד דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה הנפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה מתוך פרשת שופטים, מצוות תף קוף תת וף, שלא לדרוש אל המיתים, שורשי המצווה מה שכתבתי באיסור כישוף בסדר זה במצוות תף קוף יוד א', ובסדר פרשת משפטים במצווה סמך ב'. והנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אל פרק השינון, הסיכום והחזרה, הפותח בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת ניצבים. אז למדנו את דפים ג' וד' במסכת ביצה, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה הסברה לדמות ביצה שנולדה יותר למשקין שזבו, ומה הסברה לדמות ביצה שנולדה יותר לפירות שנשרו? והתשובה, למשקין משום שבלויים וכך גם הביצה, ולפירות כיוון שאוכל הם ולא משקה וכך גם הביצה. שאלה שנייה, משקים שיצאו מהפירות מעצמם בשבת, מה דינם? והתשובה, לחכמים אסורים ולרבי יהודה אם עומדים לאכילה יוצא מהם מותר, ואם למשקים אסור. שאלה שלישית, באמת תלויה מחלוקת חכמים ורבי יהודה אם ביצה שנולדה ביום טוב ראשון מותרת ביום השני? והתשובה, אם קדושת שני ימים קדושה אחת היא, או ששתי קדושות חלוקות הן, כיוון שאחד מהימים קדוש מספק. שאלה רביעית, בברית המבואר שביצה שיש ספק באיסורה אסורה, באיזה ספק מדובר? והתשובה, לרבה בספק מתי נולדה, שהוא לדבריו ספק דאורייתא, ולרב יוסף ורבי יצחק בספק טריפה. שאלה חמישית, לרב נחמן שאיסור הביצה הוא משום מוקצה, האם אסורה אף בספק ומדוע? אומרים התוספות ישנים אסורה גם בספק, משום שהחמירו באיסור מוקצה, כי אין איסור דאורייתא. שאלה שישית, לרבי מאיר איזה דבר חשוב הוא ואינו בטל אפילו באלף? התשובה, לרבי יוחנן רק דברים שנמכרים תמיד לפי מניין, ולריש לקיש גם דברים שנמכרים לפעמים במניין. כך הם חלקו בדעתו של רבי מאיר איזה דבר חשוב אינו בטל אפילו באלף. שאלה שביעית, לרבשי, מדוע אף אם איסור הביצה מדרבנן יש לו אוסרו בספק? והתשובה, משום שיש לה מתירין, ובזה אינו בטל אפילו מדרבנן. שאלה שמינית, למה הכוונה בהתר אפרוח וקליפתו? והתשובה, הכוונה להתיר את האפרוח, והוא רק בלשון גוזמה. שאלה תשיעית, ביצה שנולדה בשבת מה דינה ביום טוב שלאחריה? והתשובה, לרב אסורה ולרב יוחנן מותרת. והשאלה האחרונה ששאלנו על תלמודינו בדפים ג' וד' במסכת ביצה הייתה, מה דין העיצים שנשרו בשבת ביום טוב שלאחרי השבת? ומדוע? והתשובה, גם לרבי יוחנן אסורים ומשום העיצים שאינם ראויים בשבת לכלום. ואם כן לא היה ניכר מאתמול שדין מוקצה להם ויש לו אוסרם היום כדי להוכיח זאת. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרות אותו שלמדנו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת ניצבים. תשפ"א בדפים ג' וד' במסכת ביצה, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, כוח באלול, תשפ"א, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ה' במסכת ביצה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ד' עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, מן המילים איתמר, שני ימים טובים של גלויות. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בתחילת העמוד, הביאה הגמרא את פסקו של רבה, שעיקרו נלמד בעזרת השם בדף ה' עמוד ב', אילכתא כבתי דרב באני תלת, בין לקולה בין לחומרה, הלכה כרב בשלושה דינים אלו, של ביצה נולדת, בין כשדבריו נאמרו לקולה, ובין כשנאמרו לחומרה, שבשבת ויום טוב, הנולדת בזה אסורה בזה, בשני ימים טובים של גלויות, הנולדת בראשון מותרת בשני, ובשני ימים של ראש השנה, הנולדת בראשון אסורה בשני. מביאה הגמרא דין נוסף משלושת הדינים של ביצה הנולדת, בהם פסק רבה כשיטת רב. איתמר אומרת הגמרא, נאמר בבית המדרש, שני ימים טובים של גלויות, שני ימים טובים הנוהגים בחוץ לארץ בפסח, שבועות וסוכות, שמצד הדין נוהג בהם יום טוב רק יום אחד, ומחמת הספק נהגו שני ימים, משום שהיו רחוקים מבית דין ולא ידעו אם מתי התחילו חודשי תשרי וניסן, אם ביום ה-30 לאלול ואדר או ביום ה-31, וממילא לא ידעו באיזה יום חל יום טוב, וכמובן שמדאורייתא נוהג כל יום טוב רק יום אחד. רב אמר, ביצה שנולדה בזה ביום טוב ראשון מותרת בזה ביום טוב שני, שכן שומרים שני ימים רק מספק, ואחד מהם הוא ודאי חול. ואם כן, ממה נפשך, הביצה מותרת ביום השני. כי אם היום הראשון הוא חול, הרי הביצה נולדה בחול. ואם היום הראשון היה קודש, אם כן היום השני הוא חול. ורב אסי אמר, נולדה בזה, אסורה בזה. וטעמו יבואר בסמוך. מבררת הגמרא את שיטתו של רב אסי. מקשה הגמרא, לימא כסבר רב אסי. האם נאמר שסובר רב אסי ששני ימים טובים של גלויות קדושה אחת היא? כלומר, שמחמת הספק קבעו חכמים שעל בני הגולה לנהוג שני ימים. ויחשיבום כיום טוב אחד ארוך, ומשום כך ביצה שנולדה בראשון אסורה גם בשני. והרי רב אסי, מבדיל מיום התאווה לחברי, היה מברך המבדיל בין קודש לחול במוצאי יום טוב ראשון. וסברתו הייתה, שמתוך שבזמנו היו יודעים את קביעות החודשים, הרי ברור שהיום השני הוא חול, ורק מחמת מנהג אבותינו עושים אותו יום טוב, ואם כן רואים שהוא לא סבר שם קדושה אחת. ולפי זה, ביצה שנולדה בראשון צריכה להיות מותרת בשני. תרץ את הגמרא, רב אסי, ספוק ימספקלי, הסתפק בדבר. האם תקנו חכמים לבני הגולה לעשות שני ימים טובים לדורות? גם בזמנים שהתרבו אצלם החכמים ותיוודע להם קביעות החודשים ולא יסתפקו עם מתי חל יום טוב, ואם כן, קבעו למעשה כיום טוב אחד ארוך. או שמעצמם נהגו בני הגולה קדושה ביום השני, מחמת הספק, וממילא, מי שקביעות החודשים ידוע, לא צריך להבדיל במוצאי היום הראשון, מאחר שיודע שהשני הוא חול. ואבי דחה לחומרה ואחה לחומרה. ומחמת ספיקו נהג רב אסי בשני העניינים לחומרה, שביצה שנולדה ביום הראשון הוא אסר בשני, מאחר ויתכן ששני הימים נחשבים כיום טוב אחד ארוך, אבל גם מבדיל במוצאי היום הראשון, מאחר ויתכן שמה שנהגו בו אבותינו מנהג יום טוב הוא רק מחמת הספק, והיום ברור לנו שהשני הוא חול. שואל הריטב"א, כיצד הבדיל רב אסי מספק? הרי זה ספק ברכה שאינה צריכה, שיש בה איסור משום לא תיסה, אלא הכוונה היא שבאמצע תפילתו היה מבדיל וחתם בברכת יום טוב, ובאופן זה אין כאן ברכה לבטלה. ולא אמר המשיף כתב, שאף אם קבעו חכמים יום טוב שני לדורות, זה רק אומר שאין חיוב להבדיל במוצאי הראשון, אבל כשמבדיל אין זו ברכה לבטלה, משום שבאמת היום השני הוא חול. מביאה הגמרא את דעת המוראים בעניין מחלוקת רב ורב אסי. אמר רבי זעירא, כבתי דרב אסי מסתברא. מסתבר לומר כדעת רב אסי שביצה שנולדה ביום טוב ראשון אסורה בשני. רב זרע סבר כרב אסי בדין הביצה, אבל לא הסתפק כמוהו כפי שמבואר לעיל, אלא נקט ששני הימים טובים אינם קדושה אחת. דהאידנא ידעינן בקביעא דירחא, שהרי עכשיו אנו בקיאים בזמני המולדות ויודעים מתי יחול יום טוב, ואף על פי כן כאבדינן תרי יומי, אנחנו עושים יום טוב שני ימים, ועל כוחך ומשום שכך קבעום חכמים לדורות, אף בזמנים שלא יסתפקו בזמן המולד, וממילא שני הימים נחשבים כיום טוב אחד ארוך. אמר אביי, כבתי דרב מסתברא. מסתבר לומר כדעת רב שעושים שני ימים רק מספק ואחד מהם חול, וממילא ביצה שנולדה בראשון מותרת בשני. דתנן שהראשנינו במשנה במסכת ראש השנה בדף רב ב' עמוד ב', בראשונה, בתחילה קודם שקלקלו הקוטים היו מסיעים מסועות, מדליקים אבוקות בראשי הערים בכל חודשי השנה לאחר שבית דין קיצו את החודש במוצאי יום ה-30, ובית דין היו מסיעים מסועות רק כשקיצו את החודש ביום ה-30 לחודש הקודם, אבל לא הסיעו כשקיצו ביום 31, לכך היו מודיעים לגולה מתי התקדש החודש, והיו יודעים אם החודש היה מלא או חסר. ולכן היו כל המקומות עושים רק יום טוב אחד. אמנם משקלקלו הקוטים, דהיינו כדי להטעות את ישראל, הם הסיעו מסעות במוצאי יום השלושים, אף שבאמת לא קידשו בית דין את החודש באותו היום. זאת אומרת, שבאותו החודש בית דין קידשו את החודש ביום ה-31, ולכן לא הסיעו מסעות, אבל הקוטים הסיעו מסעות במוצאי יום 30 בערים שלהם, והטעו את בני הגולה לחשוב שנתקדש כבר החודש. משום כך התקינו שיהיו שלוחים יוצאים לגולה, כדי להודיע לגולה מתי קידשו בית דין את החודש. אלא שרק במקומות שיכלו השלוחים להגיע אליהם בתוך 15 יום, הם היו מספיקים להודיע לפני יום טוב ועושים יום טוב אחד. אבל במקומות הרחוקים יותר שלא הספיקו השלוחים להגיע, היו עושים שני ימים מספק. שמחמת שהיו מסתפקים מתי התחיל החודש, האם ביום ה-30 של החודש הקודם או ביום ה-31, ממילא גם הסתפקו מתי חל החג. ולפיכך עשו מספק שני ימים טובים, בכל אחד משני הימים שהסתפקו לגביו, אולי בו חל החג. מדייק אביי, ואילו בטלו קוטים, משמע מדברי המשנה שאילו התבטל החשש מפני קלקולם של הקוטים, היו בית דין שווים לשים מסעות בראשי הערים, כדי להודיע לכל המקומות על קידוש החודש, וממילא היו ישראל, בכל המקומות עבדינן חד יומה, עושים יום טוב אחד בלבד. ואיך הדמטו במקום שמגיעים אליו השלוחים לפני יום טוב, גם בימינו שאין מסיעים מסעות, עבדינן חד יומה עושים יום טוב אחד בלבד, ואם כן מוכח שלא קבעו חכמים לבני הגולה לעשות בכל הדורות, שני ימים טובים. ואין לומר שעל כל פנים לגבי אותם מקומות שעליהם לא הגיעו השלוחים, תקנו חכמים שיעשו באופן קבוע שני ימים ונחשבים קדושה אחת, שהרי היו מקומות שלעיתים הגיעו עליהם השלוחים ולעיתים לא, ועל כוחך לא הייתה בהם תקנה קבועה. אומרים הרשש והראש יוסף שהבאי מדייק זאת ממה שהזכיר התנה את מה שהיה לפני קלקול הקוטים, שלכאורה אין בזה צורך, אלא על כוחך בא הבאי להשמיענו, שאם ישוב המצב לקדמותו, יחזרו לעשות אף בגולה יום אחד בלבד. מקשה הגמרא לבאי, ולפי זה, שלא תקנו באופן קבוע יום טוב שני, אשתא דידינן בקביעא דארכא, עכשיו שאנחנו יודעים לקבוע את המולדות לפי החשבון, כך משמע מרש"י, אבל החתם סופר כותב שהכוונה היא, לאחר שבא הלל הנשיא האחרון בסוף ימי האמוראים וקבע את לוח המועדות וקידש אותם עד סוף ימות עולם בבית דין הגדול שבזמנו, שמאז חדלו לקדש כל פעם את החודש בבית דין, אלא נהגו ישראל על פי הלוח שקבע הלל, מה הטעם אבדינן תרי יומי? מה הטעם שאנחנו עושים שני ימים יום טוב? הרי אין לנו ספק אי מתי חל יום טוב. מתרצת הגמרא, היינו משום דשלחו מתם, שלחו משם, דהיינו מארץ ישראל לבני הגולה, היזהרו במנהג אבותיכם בידיכם, והמשיכו לנהוג יום טוב שני. משום דזימנין דגזרו המלכות גזירה, ייתכן שיגיע זמן שתגזור המלכות שלא יעסקו ישראל בתורה ותשכח חוכמת העיבור מכם, ואת אלה קלקולי, ומתוך כך יבואו לידי קלקול בחשבון, שאת החודש החסר תעשו מלא ואת המלא חסר. אם תשמרו רק יום טוב אחד, אתם עלולים לבוא לידי אכילת חמץ בפסח. וביאר הדובב מישרים, שרשי לא פירש שחששו לעשיית מלאכה ביום טוב, מאחר ולשיטתו במסכת יבמות בדף קופיוטט, חכמים עשו הרחקה דווקא לאיסור קראת ולא לאיסור לב, ואיסור מלאכה ביום טוב הוא רק לב. והוסיף שכאשר מדובר באיסור אכילה, גם רשי מודה שעושים הרחקה אף לאיסור לב. מה שאין כן כששומרים שני ימים מספק, אז על ידי זה ניצלים מחילול יום טוב, ולפיכך ביצה הנולדת בראשון מותרת בשני, שהרי לא קבעו חכמים את שני הימים כיום טוב אחד ארוך. אלא בני הגולה ממשיכים את מנהג אבותיהם לשמור את היום השני מחמת הספק. הביאה הגמרא את הדין השלישי של ביצה הנולדת בו פסק רבא כרב. איתמר נאמר בבית המדרש שני ימים טובים של ראש השנה, רב ושמואל דאמרי תרוויו. רב ושמואל אמרו שניהם ביצה שנולדה בזה, ביום הראשון של ראש השנה אסורה בזה, ביום השני של ראש השנה. בין כשנולדה מתרנגולת העומדת לאכילה ואסורה משום הכנה, ובין כשנולדה מתרנגולת העומדת לגדל ביצים ואסורה משום מוקצה. כך אומר המאירי. שכן חכמים תקנו את שני הימים הללו שיחשבו כיום טוב אחד ארוך, שהרי מתחילה לא עשאום כלל מחמת הספק, דתנן. כך שנינו במשנה במסכת ראש השנה בדף למד עמוד ב', בראשונה בתחילה קודם התקנה, היו מקבלים עדות על ראיית החודש על מולד הלבנה במשך כל היום של יום 30 באלול כולו. ואף כשבאו העדים סמוך לערב של ה-31, של היום ה-31, והעידו שראו את מולד הלבנה בליל 30, היו מקבלים אותם וקובעים את אותו היום שכמעט עבר לראש חודש, הוא יום טוב של ראש השנה. ומליל 30 היו נזרים כבר אז ממלאכה, שמה יבואו עדים למחרת והתברר שהוא יום טוב. פעם אחת נשתאו העדים לבוא, כלומר שלא באו עדים במשך רוב היום, שנאנסו על ידי ישמעאלים שעקבום, ובאו רק לאחר שהקריבו את התמיד של בן הארבעים. ומחמת כן התקלקלו הלוויים בשיר, שאומרים בשעת הקרבת התמיד של בן הארבעים, שאמרו שיר של חול במקום לומר שיר של ראש השנה. בבית המקדש היו מקריבים בכל יום קורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בן הארבעים, והיו הלוויים אומרים שיר בשעת הקרבתם, ובכל יום בשבוע היו אומרים את השיר המיוחד לאותו יום, כפי ששנינו במסכת תמיד. ובראש השנה היה שיר המיוחד לו, שהיו אומרים אסירותי מסבל שכמו, כאמור בתהילים פי א'. ובתמיד של שחר לא תקנו שיר של ראש השנה, אלא אמרו שיר של חול, אפילו אם הגיעו העדים קודם הקרבתו, מאחר וברוב השנים לא היו מגיעים עדים קודם הקרבת תמיד של שחר. והסתמכו על כך שיגיעו העדים קודם המנחה, וממילא יאמרו את השיר של יום בתמיד של בן הארבעים, את השיר של יום טוב, כפי שהראה באמת כל השנים חוץ מאשר בשנה הנזכרת כאן. אז אם כן, פעם אחת נשתאו העדים לבוא, כלומר שלא באו עדים במשך רוב היום, ובאו רק לאחר הקרבת התמיד של בן הארבעים, ונתקלקלו הלוויים בשיר, שאומרים בשעת הקרבת תמיד של בן הארבעים, שאמרו שיר של חול, במקום לומר שיר של ראש השנה. שמאחר ולא באו עדים עד אותו זמן, סברו שכבר לא יבואו ביום השלושים, ויחשב יום חול. אבל לאחר מכן הגיעו העדים והתקדש היום, ונמצא שאמרו בראש השנה שיר של חול. ולכאורה היו יכולים לדחות את הבאת הנסחים למחר, וממילא הייתה נדחית גם אמירת השיר, שכן השיר נאמר דווקא בשעת הניסוך. אלא נראה שבקורבן ציבור צריך לכתחילה להביא את הנסחים ביום הקרבת הקורבן. כשמביאים ביום אחר, הסתפקה הגמרא במסכת אירחין בדף י"ב, האם אומרים על זה שירה? ככה תוספות במסכת ראש השנה בדף למד עמוד ב', דיבור המתחיל ונתקלקלו. ומשום כך התקינו הסנדרין הגדולה של אותו דור, שלא יהיו מקבלים את העידים שבאו להעיד על ראיית הלבנה ביום 30 של חודש אלול, אלא רק עד המנחה, 9 שעות ומחצה, שהוא סוף זמן הקרבת התמיד של בין הארבעים. וממילא, כשלא באו העידים עד אותו זמן, יכולים הלווים לומר על התמיד, שיר של יום חול ללא חשש, מאחר וודאי כבר לא יתקדש יום זה להיות ראש השנה. ואם באו העידים מן המנחה ולמעלה, אף שאין מקבלים אותם לקדש את החודש ביום השלושים של אלול ולקובעו כראש השנה, אלא מעברים את חודש אלול, שיש כוח בידי בית דין לקבוע את זמן המועדות כרצונם, כפי שלומדת הגמרא, מהמילים בפסוק תקראו אותם, שקידוש החודש חל אף כשקידשו במתכוון שלא בזמן הנכון, מסביר הפני יהושע, ביום המחרת הוא ראש השנה שעל פיו נקבע מועדם של יום כיפורים וסוכות, מכל מקום נוהגים אותו היום קודש, ולמחר קודש, ממשיכים לנהוג בקדושת יום טוב ביום הראשון, שכבר מתחילת הלילה שלו נהגו בו קדושה, שמה הוא יתקדש להיות ראש השנה, ולמרות שלא באו עדים עד לאחר המנחה, וממילא התברר שכבר לא יקדשו, המשיכו לנהוג בו איסור מלאכה כדי שלא יבואו לזלזל בו בשנה הבאה, כי יאמרו שבחינם נהגו בו קודש מהלילה עד המנחה, שהרי לאחר מכן התברר שלא היה זה יום טוב, ומתוך כך יבואו לעשות בו מלאכה כבר מתחילתו. אז נוהגים אותו היום קודש, ממשיכים לנהוג בקדושת יום טוב ביום הראשון, ולמחר היום השני קודש. הוא נתקדש לראש השנה. נמצא שמלכתחילה תקנו חכמים לנהוג שני ימי ראש השנה, כשבאו עדים אחר המנחה. גם בבית דין שידוע להם ללא ספק שהיום הראשון אינו יום טוב, ורק היום השני עתיד להתקדש. ולמקומות הרחוקים שאינם יודעים ממתי באו עדים להעיד, תקנו שינהגו תמיד שני ימי ראש השנה, שמה יבואו עדים אחר המנחה. ואם כן, קדושת שני הימים היא בתורת ודאי, ושניהם קדושה אחת, שכן אין לומר שאחד מהם חול, ורק איננו יודעים איזה הוא. ולפי זה ביצה שנולדה ביום הראשון, יש לו אוסרה גם ביום השני, מאחר ושניהם קדושה אחת. מביאה הגמרא את דעת רבא בעניין. אמר רבא מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך, ביצה שנולדה ביום הראשון של ראש השנה מותרת בשני. דתנן שנינו בסיפה של המשנה הנזכרת לעיל משחרב בית המקדש, ובטל הטעם שתקנו חכמים שלא לקבל את העדים עד אחר זמן המנחה, שהרי לא שייך קלקול בשיר. התקין רבן יוחנן בן זכאי שישוב הדין לקדמותו, ושיהיו מקבלים את עדות החודש, לקדש את החודש כל היום, כל יום השלושים של אלול, ומאחר שבטלה תקנת חכמים שינהגו בשני הימים קדושה בתורת ודאי, נמצא שבמקום שהבית דין נמצא, עושים ראש השנה רק יום אחד. ואילו המקומות הרחוקים שאינם יודעים ממתי נתקדש החודש, נוהגים שני ימים קודש רק מחמת הספק. וכפי שנוהגים בשאר ימים טובים של גלויות, ואם כן ביצה שנולדה ביום הראשון, בין כך ובין כך מותרת בשני, שהרי אחד הימים הוא באמת חול. וכפי שסבר רב לאל בדף דלת עמוד ב', לגבי ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של גלויות. מביאה הגמרא שיש שחלקו על רבא. אמר לאביי לרבא, והו הרי רב ושמואל דאמרי תרוויו, אמרו שניהם ביצה שנולדה ביום הראשון של ראש השנה, אסורה ביום השני, שלא כדבריך. ודבריהם הרי נאמרו לאחר תקנת רבן יוחנן בן זכאי. אמר להישיב רבא לאביי, ימין הלך אנא רבן יוחנן בן זכאי, ואת אמרת לי רב ושמואל, אני אמרתי לך ראיה מרבן יוחנן בן זכאי שהיה תנה, ואילו אתה מקשה לי מדברי רב ושמואל שהיו אמוראים, הרי אמוראים לא יכולים לחלוק על תנה. מקשה הגמרה הוא מכל מקום לרב שמואל קשי המתניתין. רב שמואל שאמרו שביצה שנולדה ביום הראשון של ראש השנה אסורה ביום השני. קשה ממה ששנינו בשם רבן יוחנן בן זכאי שחזרו לקבל עדות על קידוש החודש. גם אחרי זמן המנחה. ואם כן, שני ימי ראש השנה עם שתי קדושות ולא קדושה אחת. כפי שהתבהר לאל שאם באמת אחד הימים הוא חול, ובכל אחד מהם נוהגים קדושה רק מחמת הספק, אין לאסור ביום השני ביצה שנולדה ביום הראשון, מאחר ואחד מהימים, הרי הוא ודאי חול. וביצה שנולדה בראשון צריכה להיות מותרת בשני. תרץ את הגמרא לא קשיא. אין קושיה ממה ששנינו בשם רבן יוחנן בן זכאי על רב שמואל. הלן ועלהו, דברי רב שמואל שהביצה אסורה ביום השני נאמרו לנו בני הגולה, שכן מלכתחילה נהגנו קדושה בשני הימים מחמת שתקנום חכמים בתורת ודאי ושניהם קדושה אחת, ומאחר ולא פסקנו ממנהגנו אפילו שנה אחת, נמצא שגם לאחר תקנת רבן יוחנן בן זכאי, עדיין עושים לנו את שני הימים כיום טוב אחד ארוך מחמת אותה תקנה ולא מחמת הספק. ומה שנשמע מהמשנה שהביצה מותרת ביום השני, היינו להם בני ארץ ישראל, שכאשר תיקן רבן יוחנן בן זכאי שיקבלו עדים כל היום, פסקה אצלם התקנה הראשונה שינהגו שני ימים בתורת ודאי, והם עושים שני ימים רק כשלא באו עדים כל יום השלושים של אלול, שנוהגים קדושה ביום השלושים מספק, שמה יבואו בו עדים, וגם ביום השלושים ואחד שהוא באמת ראש השנה. אבל מאחר שמכל מקום התברר למפרע שהיום הראשון היה חול, הביצה שנולדה בו מותרת ביום השני. וכותבים התוספות במסכת העירובין בדף למתת עמוד א', דיבור המתחיל אי, שזו הייתה גם כוונתו של רבא לאיל, שהדין שהסיק מתקנת רבן יוחנן בן זכאי, נאמר דווקא לבני ארץ ישראל, ואין להקשות עליו מדברי רב שמואל שנאמרו לבני בבל. אילו רבינו תם בספר הישר סימן שין י' ד' כתב, שרבא התיר ביום השני ביצה שנולדה ביום הראשון אפילו בבבל, שמאחר ובארץ ישראל עושים ראש השנה רק יום אחד, אף שבבבל שבה עושים שני ימים, דינם כשאר ימים טובים של גלויות שהביצה שנולדה בראשון מותרת בשני. והמפרשים דנים האם דינו של רבא נאמר לגבי כל ארץ ישראל או רק לגבי מקום מושב בית הדין. מביאה הגמרא את דעת רב יוסף בעניין, ורב יוסף אמר, אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך, ביצה שנולדה ביום הראשון של ראש השנה אסורה בשני, מה הייתה מה? מהו הטעם? משום דאבי דבר שבמניין. נחשב הדבר שהוא נאסר במניין של בית דין. כלומר, שמנו את הדעות השונות בעניין, הדעות שנשמעו בבית הדין והכריעו על פי הרוב, כמבואר ברש"י במסכת קידושין בדף נ"ג עמוד א', שכן תחילה נמנו בקיבוץ חכמים ותקנו, שכל פעם שלא יבואו עדים על ראיית החודש עד מנחה יעשו שני ימים טובים של ראש השנה בקדושה אחת, ובמקומות הרחוקים מבית דין נהגו כן תמיד, מספק באיזה יום קידשו בית דין את החודש, ומחמת כן ביצה שנולדה ביום הראשון אסורה ביום השני, וכל דבר שנאסר במניין של בית דין, צריך מניין אחר של בית דין להתירו אף שהתבטלה סיבת האיסור. גדול ממנו בחוכמה ובמניין, היינו דווקא כשלא בטלה סיבת האיסור, אבל כשבטלה אין צורך בכך, ולפיכך היה בכוחו של רבן יוחנן בן זכאי לבטל את התקנה של קבלת העדות, על אף שבית דינו לא היה גדול מהבית דין שתיקן אותה מאחר, ובטל טעמה מי שנחרב הבית, כך אומר המאירי. ולפיכך אף לאחר שהנהיג רבן יוחנן בן זכאי שיקבלו עדים כל היום ופסקה התקנה שיעשו שני ימים בתורת ודאי, במקומות שעושים שני ימים אף שהוא מחמת הספק עדיין איסור הביצה בתוקפו, מאחר שלא יתירו בקיבוץ חכמים. ולכמן בדף ה עמוד ב תקשה הגמרא, שהביצה עצמה כלל לא נאסרה במניין בית דין, אלא ממילא נאסרה מחמת התקנה לגבי קבלת העדות, ולאחר מכן בא רבן יוחנן בן זכאי וביטל את התקנה. ומוכיח רב יוסף כדבריו, אמר רב יוסף מינה אמינה, מניין אני לומד את הדין הזה שכל דבר שנאסר במניין של בית דין, אף שהתבטלה סיבת האיסור וניתן לומר שאין התקנה הראשונה קיימת ויש לה עתירו עדיין הוא באיסורו, עד שמניין של בית דין יתירו אותו, בפירוש, דכתיב שציווה הקדוש ברוך הוא את משה לאחר מתן תורה בספר דברים פרק ה' פסוק חבב, לך אמור להם שובו לכם לא עליכם. והוא אומר, ונאמר פסוק נוסף בעניין היתר העלייה להר סיני לאחר סילוק השכינה, ספר שמות פרק י' פסוק י' ג' במשוך היובל הם מה יעלו בהר. ובהמשך הגמרא בדף ה' עמוד ב' תבאר הגמרא את דברי רב יוסף. וכן משמע שכל דבר שנאסר במניין צריך מניין אחר להתירו, מברייתא שמובאת להלן, ששנינו במשנה במסכת מעשר שני פרק ה' משנה ב', כרם רווי, ענבים שגדלים בשנה הרביעית מתחילת גדילת הכרם, שיצאו אחרי שלוש שנים מתורת עורלה, אבל קדושים בקדושת רווי, כפי שנאמר בספר ויקרא, פרק י"ט פסוק כ"ד, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, ולמדו בגזרה שווה ממעשר שני שצריך לעלותם לירושלים או לבדותם ולעלות את דמי הפדיון לירושלים, ולקנות בהם מאכלים ולאוכלם שם, כמבואר במסכת קידושין, בדף נ"ד עמוד ב'. אם כן, כרם רבעי היה עולה לירושלים, יש לעלותם לירושלים, ולא לבדותם, מהמקומות שנמצאים במרחק של מהלך יום אחד לכל צד מגבולות ירושלים. וזוהי תחומה, אילו הם הגבולות של מהלך יום מירושלים. אילת מן הצפון לירושלים, ואקרבת מן הדרום, לוד מן המערב וירדן מן המזרח. ואמר אולה, והיא תימה, ויש אומרים שאמר זאת רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מה טעם תקנו חכמים, כן? שהרי מעיקר הדין רק פירות שגדלו בירושלים עצמה, אין לפדותם אלא אוכלים אותם שם. ותקנת חכמים היא שגם פירות שגדלו במקומות הסמוכים לירושלים לא ייפדו. וכותב המאירי שמאותו הטעם תקנו כן גם לגבי פירות מעשר שני, אז מה הטעם? כדי לאתר שוקי ירושלים בפירות, שמתוך שיעלו כולם את פירות הרבעי שלהם לירושלים ויוכלום שם, לא יהיו קונים רבים לפירות שבשווקי ירושלים ומחירם יוזל. וטניה ושנינו בברייתא, כרם רבעי היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד, בצד כפר תווי, והיה בתוך התחום של מהלך יום מירושלים, שכן שנינו לאל של לוד, היא הגבול המערבי של התחום הזה, וביקש רבי אליעזר להפקירו לעניים כדי שילקטו את פירותיו, ויוכלו לאוכלם לאחר שיעלו אותם לירושלים, מאחר והיה לו תורך לעלותם בעצמו, וסבר שאינו רשאי לפדותם, מחמת התקנה הנזכרת. ואף שהיה זה לאחר החורבן, סבר רבי אליעזר שדין רבעי עדיין נוהג, משום שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. כאמור במסכת מגילה דף י' עמוד א', כלומר, שקדושת ירושלים קיימת תמיד וגם בזמן שאין בית המקדש קיים. ותוספות בדיבור המתחיל וביקש סוברים, שייתכן שסבר רבי אליעזר שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, ומכל מקום דין רבעי עדיין נוהג. ואומנם לא יוכלו העניים לאכול את הפירות בירושלים אחר שבטלה קדושתה, אבל עדיין הרוויחו מהפקרתם, מצד שהיו רשאים לחללם על שווה פרוטה, אפילו אם הפירות היו שווים הרבה, שכן הדין בזמן הזה, שלא ניתן לאכול פירות רבעי בקדושה, שניתן לחללם על פרוטה, למרות שהפירות שווים הרבה יותר. אמרו לו תלמידיו, רבי, כבר נמנו עליך, כבר נמנו על עניינך, כלומר על התקנה הזו חבריך, והתירו לפדות את פירות הכרם, ואינך צריך לעלותם לירושלים, אלא רשאי אתה לאכול שם את דמיהם. מבררת הגמרא, מן חבריך? מי הם אותם חבריך שהתירו? משיבה הגמרא, היינו רבן יוחנן בן זכאי שביטל את התקנה לאחר החורבן. כך סבר רב פאפה במסכת ראש השנה בדף למד א' עמוד ב', ואילו רב נחמן בר יצחק שם חלק וסבר שהיה זה חכם אחר. ולכאורה שאלת הגמרא מן חבריך נראית מיותרת, אבל ייתכן שכוונת הגמרא בזה להוכיח שכן מדובר לאחר החורבן, שכן רק בתקופה זו נעשה רבי אליעזר כן תלמיד חבר לרבן יוחנן בן זכאי, אבל קודם לכן היה תלמידו הגמור. אז למה ביטלו את התקנה שמי שנמצא במרחק הליכה של יום מירושלים אינו רשאי לפדות שם, ומותר כבר לפדות לאחר החורבן? מאחר שבתקופה זו גרו בירושלים רק נוכרים, ובטל הצורך לאתר את שווקיה בפירות. מדייק רב יוסף, טעם עדיין נמנו. משמע שהטעם שמותר לפדות את פירות הכרם זה משום שנמנו חכמים וביטלו את התקנה? הלא נמנו? לא. אבל אילו לא היו נמנים על כך, לא הייתה תקנה מתבטלת והאיסור היה נשאר בתוקפו. ואף על פי שחרבה ירושלים וגלו ממנה ישראל ובטלה סיבת התקנה, אם כן מוכרח שכל דבר שנאסר במניין של בית דין, אף שהתבטלה סיבת האיסור, עדיין הוא באיסורו עד שיתירו אותו בפירוש במניין של בית דין. וראית הגמרא את הראיות שהביא רב יוסף לדבריו. מהי ואומר, כיצד למד רב יוסף שצריך היתר מפורש במניין של בית דין מהפסוק הראשון שהביא, ומדוע נצרך לפסוק נוסף? משיבה הגמרא, אחי כאמר, כך אמר רב יוסף שיש ללמוד מהפסוק הראשון. מכדי כתיב, הרי כתוב בהכנה למתן תורה שציווה משה את בני ישראל, יהיו נכונים לשלושת ימים. אל תקשו אלישע, דהיינו שיפרישו מנשותיהם בשלושת הימים הקודמים למתן תורה, כדי שתהיינו כל הנשים טהורות בשעת קבלת התורה, כמבואר ברש"י שם, בספר שמות, פרק י"ט, פסוק ט"ו. וממילא מובן שהותרו לחזור לנשותיהם לאחר אותם שלושה ימים. אם כן, מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה אחר מתן תורה, בספר דברים פרק ה' פסוק ז', לך אמור להם שובו לכם לא עליכם, דהיינו שיאמר לבני ישראל שמותרים לחזור לנשותיהם, למה לי? למה צריכים לאומרו? אלא שמע מן המוכח מכאן שכל דבר שנאסר במניין של בית דין וכיוצא בו, צריך מניין אחר כמותו לעתירו. ומאחר והקדוש ברוך הוא אמר להם אל תקשו אלישע, וצריכו בני ישראל שהקדוש ברוך הוא עצמו יתיר בפירוש, וכן הדין בכל דבר שנאסר במניין. ורש"י במסכת סנהדרין בדף נ"ט עמוד ב' כתב, שאף כשנקבע מלכתחיל הזמן לאיסור, כשיעבור זמנו צריך מניין אחר כדי להתירו, שהרי כאן נקבע זמן של שלושה ימים לאיסור התשמיש, אף על פי שעברו השלושה ימים וצריכו ישראל להיתר מפורש. אבל התוספות לאל בדף ה' עמוד א', דיבור המתחיל כל נקטו, שאיסור שנקבע לו זמן הרי הוא מותר מאליו כשיעבור זמנו. מה שנאמר בפסוק לשלושת ימים, אין הכוונה שאיסור התשמיש נקבע לשלושה ימים בלבד. כי אם הוא היה נקבע לשלושה ימים בלבד, אז לא היה צריך היתר מפורש לקדוש ברוך הוא שישובו לנשותיהם. אלא האיסור היה בטל מאליו. אלא שהודיע משה שיכינו עצמם להתגלות השם כעבור שלושה ימים, ואיסור התשמיש נאמר בסתם, ומשמע שינהג לעולם. לפיכך הוצרכו שיתיר להם הקדוש ברוך הוא בפירוש. ועכשיו מבארת הגמרא את הצורך בפסוק הנוסף שהביא רב יוסף. וכי תימא אם תרצה לדחות ולומר שמה שאמר הקדוש ברוך הוא שובו לכם לא עליכם. למצוות עונה ודעתה לא בא לומר שהם מותרים לחזור לנשותיהם, שכן איסור זה הותר מאליו אחרי שעברו שלושת הימים. אלא בא לומר שמוטל עליהם עכשיו ציווי לשוב לאוהליהם כדי שיקיימו מצוות עונת נשותיהם, שחייב בעל בביאת אשתו ככתוב ועונתה לא יגרע, ואף שכבר נצטוו על פריה ורבייה, הוא צריך הכתוב לחייב במצוות עונה את אלה שכבר קיימו מצוות פריה ורבייה. ממילא אין להוכיח מהפסוק שדבר שנאסר במניין צריך מניין להתירו, לכן תשמע, בואו שמע ממה שנאמר למשה קודם מתן תורה, במשוך היובל הם מה יעלו בהר, כלומר, כשתשמע תקיעה ארוכה כסימן לסילוק השכינה מן ההר יהיה מותר לכולם לעלות עליו, שקשה מכדי כתיב הרי כתוב, כשהצטווה משה לקראת מתן תורה גם הצון והבקר על ירעו אל מול ההר ההוא, כלומר מול הר סיני, ממה שכתוב ההר ההוא יש ללמוד שהאיסור נאמר דווקא כשההר בהוויית קדושתו, כלומר שהשכינה שורה עליו, אבל לאחר הסתלקות השכינה מותר לעלות בהר, ואם כן מה שנאמר במשוך היובל להתיר את העלייה לאחר סילוק השכינה, למה לי? למה הוא צריך לאומרו? אלא שמע מן המוכח מכאן שדבר שנאסר במניין של בית דין וכיוצא בו צריך מניין אחר כמותו להתירו. ומאחר ועלייה להר נאסרה על ידי הקדוש ברוך הוא, היה צורך שהקדוש ברוך הוא עצמו יתירנה. מבארת הגמרא מדוע הוא צריך רב יוסף להביא ראיה נוספת מן הברייתא. מבארת הגמרא וכי תימא ואם תרצה לדחות ולומר אני מילי בדאורייתא, שרק באיסורי תורה הועיל ויצאו מפי הקדוש ברוך הוא צריכנו לשמוע את היתר מפיו. אבל בדרבנן לא, אבל דברים שאיסורם נשמע בקיבוץ חכמים אין צורך במניין אחר של חכמים שיתירם בפירוש. אלא מאחר ובטלה סיבת האיסור הרי הוא בטל מאליו. לכן תשמע בו הוא שמע ראיה מהברייתא עוסקת בכרם רווי שהיה לו לרבי אליעזר. וההוכחה משם היא, הכרם רווי הרי ממה שנאמר לגבי פירותיו של כרם רווי הנמצא בתוך תחום מהלך יום אחד מירושלים שאסור לפדותם אלא צריך לעלותם לירושלים. דרבנן, זה איסור דרבנן. מתקנת חכמים ואף על פי כן תלמידיו של רבי אליעזר כאמרי לי. אמרו לו לרבי אליעזר, כבר נמנו עליך חבריך. והיא תראוהו, ומשמעות המעשה היא שללא יותר מפורש במניין חכמים, התקנה הקודמת הייתה קיימת עליו שהתבטל טעמה. שכן תקנו שיעלו את הפירות לירושלים כדי לעתר בה את שווקיה, ולאחר החורבן, אין בכך טעם, מאחר שרק נוכרים דרים בה כמבואר לאל בדף ה' עמוד א'. אם כן מוכח שכל דבר שנאסר במניין של בית דין, אף על פי שהתבטלה סיבת האיסור, עדיין הוא באיסורו עד שיתירו אותו בפירוש במניין של בית דין. מביאה הגמרא את סיום דברי רב יוסף לגבי ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה. וכי תימא ואם תרצה לדחות ולומר שביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה אין לאוסרה בשני, שאף על פי שנאסרה מחמת תקנת חכמים, שכשיבואו עדי החודש ביום 30 של אלול לאחר המנחה יעשו שני ימים טובים של ראש השנה בקדושה אחת, שמחמת כן נחשבים שניהם יום אחד ארוך, יום טוב אחד ארוך, וממילא כשנולדה ביצה ביום הראשון נמשך איסורה עד סוף היום השני. מכל מקום, כשם שהתירה בן יוחנן בן זכאי במניין חכמים לפדות כרם רווי, ביצה נמי עם נועלי רבן יוחנן בן זכאי ושריוע. כך גם על הביצה, דנו רבן יוחנן בן זכאי ומניין חכמים ויתירוע, שמאחר וביטלו את התקנה, שיקבלו עדים רק עד המנחה, חזרו לעשות את שני הימים מחמת הספק, וממילא ביצה שנולדה ביום הראשון תהיה מותרת ביום השני, שכן שני הימים שתי קדושות הם, ואחד מהם חול. ואם היום הראשון הוא החול, ביצה שנולדה בו אינה נאסרת. אם היום השני הוא החול, איסור ביצה שנולדה אינו נוהג בו. משיב על כך רב יוסף, כי הימנו העדות. הביצה לא הימנו. רבן יוחנן בן זכאי ומניין החכמים תקנו לגבי קבלת העדות החודש ביום ה-30 של חודש אלול. אבל לגבי ביצה נולדת בו, לא תקנו. וממילא נשארה באיסורה. עכשיו מביאה הגמרא דברי אביי שחולק על רב יוסף רבו. אמר לאביי לרב יוסף, אתו ביצה במניין מיהווי, וכי נמנו במניין החכמים הראשון לאסור ביצה הנולדת? הרי ביצה בעדות תליה מילתא, דין ביצה תלוי בדין העדות. איצר עדות, איצר ביצה. אישתרי עדות, אישתרי ביצה. ופירוש הדברים, הועיל ותקנו שאם באו עדים לאחר המנחה אסור לקדש את היום הראשון על פיהם, אלא קידשו את יום המחרת לראש השנה, ומכל מקום המשיכו לנהוג ביום הראשון בקדושת יום טוב, ובכך קבעו ששני ימי ראש השנה הם יום טוב אחד ארוך, ממילא ביצה שנולדה ביום הראשון נאסרה ביום השני. ומאחר שאישתרי עדות, שתקנו רבן יוחנן בן זכאי ובית דינו שיקבלו עדים כל היום, ושוב היינו נוהגים שני ימים בראש השנה למחמת הספק, ממילא אשתרי ביצה, ביצה שנולדה ביום הראשון הותרה ביום השני, ואין צורך שתותר במניין חכמים. אבל רב יוסף לא קיבל את דברי רביי, משום שסבר שגדול כוח האיסור לחול על הביצה ממילא, אף על פי שלא נמנו עליה. אבל העתירה לא ניתן אלא אם כן ימנו עליה בפירוש. כך אומר הריטב"א. מביאה הגמרא שיטה נוספת בעניין הזה, רב עדה ורב שלמן תרוויו, שניהם מבית קלוחית, שם של מקום אמרי, אמרו שגם מתקנת רבן יוחנן בן זכאי, שקיבלו עדות מולד החודש כל יום השלושים והילך ביצה אסורה כפי שהיה לפני התקנה הזו. מה הייתה? מה הטעם שהיא אסורה אף לאחר התקנה? שהרי מהירה ייבנה בית המקדש וישובו לנהוג כפי התקנה הקדומה, שאין מקבלים עדות החודש ביום השלושים של אלול אחר המנחה. מחמת החשש שיקלקלו הלוויים בשיר, כמבואר לאל בדף ה' עמוד א', וכשיבואו עדים לאחר המנחה יעשו שני ימים טובים של ראש השנה בקדושה אחת, ויאמרו בשנה שיבנה בית המקדש וירצו לאכול ביום השני של ראש השנה ביצה שנולדה ביום הראשון, אז יאמרו וכי אשתקד בשנה שעברה שעדיין לא נבנה המקדש, מי לא אכלנו ביצה ביום טוב שני? האם לא אכלנו ביצה ביום טוב שני של ראש השנה אף אם הביצה נולדה ביום טוב הראשון? אם כן אשתנה מן איכול, עכשיו גם נאכל, ולא יד ידי אשתקד שתי קדושות הן, ולא ידעו לחלק שבשנה שבית המקדש עדיין לא נבנה עשו את שני ימי ראש השנה בתורת שתי קדושות מחמת הספק, ולפיכך ביצה שנולדה בראשון הייתה מותרת בשני, ואילו אשתה עכשיו שכבר נבנה המקדש ואין מקבלים עדות לאחר המנחה, קדושתם של שני הימים קדושה אחת היא, וממילא ביצה כזו אסורה. כדי למנוע את הטעות הזו יש לאסור את הביצה גם בזמן הזה. ולגבי כרם רבעי, מבואר לאל שלאחר החורבן התירו למקומות הסמוכים לירושלים לפדות את פירותיהם, ולא חששו שכשיבנה בית המקדש ותשוב התקנה שצריך להעלותם, יטעו לחשוב שאינם מחויבים בכך כמו בשנה הקודמת, כי החילוק הוא שלתקנה להעלות את הפירות לירושלים ולא לבדותם אין שורש איסור מן התורה, ולכך לא יחמירו בה לגזור גזרה לגזרה, אבל איסור ביצה שנולדה הוא מחמת פירות הנושרים ומשקין שזבו, כפי שלמדנו לאל בדף בית עמוד בית שיש להם שורש איסור מן התורה, שכן חששו שמה יבוא לתלוש ולסחוט. וכן לטעם שאסרו ביצה שנולדה משום מחנה, הרי גזרו על יום טוב רגיל משום יום טוב שאחר השבת שיש בו איסור תורה, ולפיכך החמירו בזה לחשוש לטעות כשיבנה המקדש. ועוד יש לחלק שביצה נאכלת בצינה, ומי שיתעה בה לא יידו חבריו להוכיחו, מה שאין כן בכרם רבעי, שכאשר לא יעלה אדם את פירותיו לירושלים, יהיה הדבר ניכר. מקשה הגמרא, יחי עם כך שיש לאסור את הביצה בזמן הזה מחשש שיתעו כשיבנה המקדש, עדות על החודש אחר המנחה של יום 30 באלול, נמי גם כן לא נקבל. מה הייתה, מאיזה טעם יש לומר? כן, משום שמהירה ייבנה בית המקדש, וכשיבואו להעיד על החודש ביום ה-30 של חודש אלול, יתעו בידין ויאמרו, אשתקד בשנה שעברה, והיינו כשעדיין לא נבנה בית המקדש, מי לא קיבלנו, האם לא קיבלנו עדות החודש כל היום כולו כתקנת רבן יוחנן בן זכאי? אם כן, השתנה, מי נקבל? גם עכשיו נקבל, ולא יעידו לחלק, שמאחר שנבנה המקדש, יש לחשוש לקלקול השיר, כמבואר לאל בדף ה' עמוד א', ושבה למקומה התקנה שלא לקבל עדים לאחר המנחה. ומכך שרואים שרבן יוחנן בן זכאי לא חשש לכך, מדוע חששו לכך רב עדה ורב שלמן לגבי ביצה? תרץ לגמרא, אחי אשתא וכי דומים הם שני הדברים שאתה משווה ביניהם. הרי התם שם בעניין תקנת רבן יוחנן בן זכאי, קבלת העדות מסורה לבית דין, וידעו לחלק בין הזמן שבית המקדש קיים לזמן שאינו קיים, אבל ביצה שנולדה בראש השנה לכל מסורה. כל אדם עשוי לבוא לידי אכילתה, ויש לה חשוש שיהיו כאלה שלא יבואו לשאול מה דינה, אלא יסתמכו על מנהגם שהיא מותרת, ולפיכך אסרוע בזמן הזה. מביאה הגמרא את שיטת רבא בעניין הזה. רבא אמר, אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי, שקיבלו עדות מולד החודש כל יום השלושים, ואילך ביצה אסורה כפי שהייתה אסורה לפני התקנה הזו. שהרי מי לא מודה, האם לא מודה רבן יוחנן בן זכאי, שאף לאחר תקנתו אם באו עדים מן המנחה ולמעלה, אף שמקדשים את החודש על פיהם ויום השלושים של אלול נהפך לאלף בתשרי, לעניין קביעת המועדים מכל מקום הרי מודהו שנוהגים אותו היום קודש, ואף למחר נוהגים בו קודש, על אף שאינו יום טוב. כיוון שמה שתקנו לנהוג שני ימי ראש השנה כשבאו עדים אחר המנחה, לא יתבטל בתקנת רבן יוחנן בן זכאי, וממילא ביצה שנולדה ביום הראשון אסורה ביום השני, שכן קדושתם היא קדושה אחת. אבל תוספות בדיבור המתחיל, מי לא מודה רבן יוחנן בן זכאי, מקשים על פירושו של רש"י, כפי שפירשנו את הגמרא לפיו. מניין לומר כן? עד הרבה מסתבר שמאחר שתיקן רבן יוחנן בן זכאי שקבלו עדים גם לאחר המנחה, בטלה התקנה הראשונה ונוהגים יום טוב ביום הראשון בלבד, וגם הרחוקים מבית דין שנוהגים שני ימים עושים זאת רק מחמת הספק, ושתי קדושות הם. לכן נראה לתוספות לגרוס בגמרא כי גרסת רבינו חננאל, מי לא מודה רבן יוחנן בן זכאי שאם לא באו עדים מן המנחה ולמעלה שנוהגים אותו היום קודש ולמחר קודש, והפירוש של הדברים שהכוונה לאופן שבאו עדים סמוך לחשיכה, ולא הייתה שעות לקבל עדותם ביום, שבזמן המועט שנותר עד סוף היום לא עשו מלאכה, על אף שהיה ברור להם שהחודש התקדש רק למחרת, ומכאן ראיה שלא מחמת הספק נהגו בו יום טוב. הביאה הגמרא את פסק ההלכה של רבא בשלושת האופנים של ביצה שנולדה שנידונו לאל. ואמר רבא הלכתא כבתי דרב בהנתלת, הלכה כרב בשלושת הדינים של ביצה הנולדת. בין באופן שדבריו הם לקולה, דהיינו בנולדה הביצה ביום טוב ראשון של גלויות שרב מעיקל שמותרת בשני, כמבואר לאל בדף ד' עמוד ב', ובין באופן שדבריו הם לחומרה, דהיינו בשבת ויום טוב הסמוכים זה לזה שלדעת רב ביצה נולדת בזה אסורה בזה, כמבואר לאל בדף ד' עמוד א', ובין בביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה שלדעת רב אסורה בשני, כמבואר לאל בדף ד' עמוד ב'. דנה הגמרא במת שצריך לקוברו ביום טוב. אמר רב המת שצריך לקוברו ביום טוב ראשון התעסקו בו עממים, גויים, בקבורתו, שכן חפירת קבר וכן מילויו באפר לאחר הקבורה אסורות ביום טוב מהתורה. כך במשנה ברורה בסימן תף קופך וו סיף קטן וו. אז אם כן מת שצריך לקוברו ביום טוב ראשון התעסקו בו גויים בקבורתו, שאף שאמירה לנוכרי אסורה משום שבות, כפי ששנינו במסכת שבת בדף קוף חפה לפעמוד א', נוכרי שבא לחבות את השריפה אין אומרים לו קבה, ופירש רשי שם שחכמים גזרו על אמירה לנוכרי בשבת משום שבות והוא הדין ליום טוב, אבל משום כבוד המת את אירוע. ורשי במסכת שבת בדף קוף למתת עמוד ב' מפרש שמדובר באמת שהשתאו מלקוברו כגון שנפטר בשבת שהיא ערב יום טוב, ומבינים המפרשים בכוונתו של רשי שהיא מת ביום טוב ראשון יש להשאותו. אבל השיטה מקובצת כתב שאסור להשעות את המת מיום טוב ראשון ליום טוב שני, מפני שנראה כמכוון מלאכתו ליום טוב, אבל באדם כשר ונכבד, שביזיון הוא להיקבר על ידי נוכרים, מותר, משום שנחשב כמלין את המת לצורך כבודו. אבל אומר רב, המת שצריך לקוברו ביום טוב שני, התעסקו בו ישראל ואין צורך שיקברו דווקא גויים. ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה, כלומר ביום השני שלו, של ראש השנה, הקלו בזה. ועל אף שחמור ראש השנה משאר יום טוב שני של שאר החגים. כפי שיבואר בהמשך, מה שאין כן בביצה, שבכל יום טוב אם נולדה ביום הראשון מותרת באכילה ביום השני כפי שפסק רבה לאל בדף ה' עמוד ב' כשיטת רב, אבל בראש השנה אם נולדה הביצה ביום טוב הראשון לא הקלו בה להתירה באכילה ביום השני. ויהיה הגמרא דעה חולקת על רבה לגבי ביצה, נערדאי אמרי, חכמי נערדאי אמרו אף בביצה הקלו להתיר ביום השני של ראש השנה את הנולדת ביום הראשון, כפי שהקלו בזה בשני ימים טובים של גלויות. דמה דעתך שכן מהי סברתך לאוסרה? דילמה מעברי לאלול, שם הבידין יעברו את אלול, כלומר, שמאחר ותקנו בזמן המקדש, שכאשר יגיעו עדי החודש ביום ה-30 של אלול לאחר המנחה, לא יקבלו לקדש את היום הזה, אלא יעשו את שני הימים כיום טוב אחד ארוך. ולגבי קביעת המועדים הבאים אחרי ראש השנה, יחשב היום השני של ראש השנה, ונמצא חודש אלול מעובר, והוצרכו הרחוקים מבידין לעשותם כך תמיד שני ימים, מחשש אכן לא הגיעו העדים בזמן, אלא הגיעו ביום ה-31. ומחמת שהרחוקים מבית דין לא פסקו מלינוק שני ימים כקדושה אחת, ממילא הוטל עליהם להמשיך במנהגם אף לאחר שבטלה התקנה שלא לקבל את העדים לאחר המנחה. וממילא יש לאסור ביום השני ביצה שנולדה ביום הראשון. אומרים נערדאי, אם זה הסיבה שבראש השנה אם נולדה ביצה ביום טוב הראשון לא יקלו בה להתירה באכילה ביום השני? הרי אמר רב חיננה בר כהנה, אמר רב משמו של רב, מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר, מימות עזרא לא מצינו חודש אלול מלא, אלא לעולם חודש אלול היה חסר, וראש השנה חל ביום ה-30 שלו, וממילא נהגו קדושה רק ביום הראשון, שאף על פי שתקנו שלא לקבל עדים לאחר המנחה מחמת אותו הפעם שקלקלו הלוויים בשיר, מאז התקנה לא הראה כן שוב, ותמיד באו העדים לפני המנחה, ומאחר ובאמת לא הוצרכו לעשות בראש השנה שני ימים אפילו פעם אחת, מתברר שמעולם לא נתקנה התקנה שיעשו אותו שני ימים בקדושה אחת, ואם כן, אותם רחוקים שנהגו כך בראש השנה מחמת הספק אינם צריכים להמשיך במנהגם, מי שבטלה התקנה שלו לקבל עדים לאחר המנחה. אלא נוהגים בשני ימי ראש השנה כבשאר ימים טובים של גלויות, שלכל אחד משני הימים יש קדושה נפרדת, וממילא ביצה שנולדה בראשון מותרת בשני, גם בראש השנה. שבה הגמרא לדון בדברי רבא, אמר מר זוטרא, לא אמרן לא אמרנו שמת ביום טוב שני תעסקו בו ישראל, אלא באופן דאישתאי ששעה כבר מאז מיטתו ועלול להסריח אם יעקבו עוד את קבורתו. כגון שחל יום טוב למחרת השבת ונפטר בשבת, והוא הדין כשנפטר ביום טוב שחל בערב שבת שאם לא יקברו היום תתקף קבורתו ביותר. אבל אם עדיין לא ישתאי לא שעה ואין חשש שיסריח, משאין עלי מעקבים את קבורתו עד למוצאי יום טוב. רבה שהיא אמר אף על גב דלא ישתאי שלא שעה המת כלל ללמת ביום טוב שני, נמי לא משאין עלי, גם כן אין מעקבים את קבורתו אלא קוברים אותו בו ביום. מה הייתה מה? מה הטעם? משום שיום טוב שני לגבי ההתעסקות באמת, ככל שביו הרבנן, כיום חול יחשבו חכמים, ואפילו לעניין למי גזלי גלימה, לחתוך לו בגד היסוי לכבודו מלבד התכריכים, ולגבי התכריכים לא הוא צריך להשמיענו מאחר והם מצורקי הקבורה ממש כחציבת הקבר. ולמי גזלי אסה ולקצוץ הדס בכדי להניחו על מיטתו לכבודו יחשבו החכמים, כיום חול ויתירום על ידי ישראל, אף שבפעולות אלו אין נחיצות לעצם הקבורה. אמר אבינה והעידנה בזמן הזה דעיקה חברי, שאנו גרים בין החברים שקופים את ישראל לעשות עבורה מלאכה בכל ימות השבוע, וזו אומה רשעה שהייתה בזמן הפרסים שהיו קופים את ישראל לעשות עבורם את מלאכתם, וערוך וכן התוספות במסכת שבת בדף י' א', כותבים שכך היו נקראים הכמרים של הפרסים, אז בזמן הזה שאנו גרים בין החברים, חיישין, אנחנו חוששים שאם החברים יראו שישראל קוברים את מיתיהם ביום טוב שני, יכפו אותם גם לעשות את מלאכתם, שכן ישראל לא יוכלו להשתמט מהם בטענה, שביום טוב הם אסורים בעשיית מלאכה, ולפיכך אין לקבור מיתים ביום טוב שני, אלא על ידי נוכרים. ויהיה הגמרא מעשה בו נחלקו המוראים במסקנת ההלכה לגבי שני ימי ראש השנה. רבינה אבי יתיף כמי דרב אשי, רבינה היה יושב לפני רב אשי ביום הראשון של שני ימים טובים של ראש השנה שחלו בימים חמישי ושישי. חז ירא רבינה את רב אשי, דאה ועציב שהיה עצוב, אמר לי רבינה, מהי עציב מר, מדוע רבי עצוב? אמר לי רב אשי, משום דלא טיבי, משום שלא הנחתי עירובי תפשילים בערב יום טוב, וממילא מחר לא אוכל לבשל לשבת. מותר לבשל ביום טוב לצורך עצמו, לצורך היום עצמו, וכשחל יום טוב בערב שבת, התירו לבשל בו גם לצורך שבת אם עשה עירוב תפשילים. ראינו שמייחד תפשיל מערב יום טוב עבור שבת, ונמצא שכשמבשל ביום טוב לצורך השבת, אין זו תחילת המלאכה עבור השבת, אלא רק השלמת מה שהתחיל כבר מערב יום טוב, ולא אסרו באופן הזה, כאמור לכמן במשנה בדף תתווה עמוד ב'. אמר לי רבינה, ולו תבמר העידנה שיניח רבי כעת עירוב תפשילין, מי לא אמר רבה, אם לא אמר רבה שבשני ימים טובים של גלויות, שנעשים מחמת הספק ואחד מהם הוא חול, שחלו בימים חמישי ושישי, מניח אדם, רשאי אדם להניח עירובי תפשילים יום טוב הראשון לחברו ומתנה עליו ואומר, אם היום הוא באמת יום חול, הרי עירובי עירוב, כדין כל עירוב תפשילים שזמן הנחתו הוא בערב יום טוב, ואם היום קודש, אין עירובי כלום, שכן למחרת הוא יום חול, וממילא אין צורך בעירוב ומותר לבשל, ונמצא שלמחרת, בוודאי מותר לו לבשל לשבת. וגם אתה, ביום טוב ראשון של ראש השנה, ניתן להניח עירוב באופן הזה, אמר לי, השיב לו רב אשי, אי מרדה אמר רבה, אם יש לך לומר שרבה אמר, כן זה דווקא בשני ימים טובים של גלויות, שאחד מהם הוא חול ורק מסתפקים אנחנו, איזה יום הוא היום חול, וממילא כשמערב ביום הראשון על תנאי, יכול לבשל למחרת עבור שבת, אבל בשני ימים טובים של ראש השנה שקדושים הם שניהם בקדושה אחת ונחשבים כיום טוב אחד ארוך, מי אמר? האם רבה אמר כן? הרי שניהם קדושים בתורת ודאי, ולכן לא שייך לערב בהם על תנאי שאחד מהם הוא חול. אמר לו רבינה ואמרי נערדאי, והרי אמרו חכמי נערדאי, אף ביצה שנולדה ביום טוב ראשון של ראש השנה, מותרת בשני, שכן דינם של שני ימי ראש השנה כשאר ימים טובים של גלויות שלכל אחד משני הימים קדושה נפרדת וממילא, אם הראשון חול, הרי נולדה בערב יום טוב, אם הוא קודש, הרי השני הוא חול, בוודאי שמותרת בו. ולפי זה ניתן גם לערב ביום ראשון של ראש השנה, על תנאי, כפי שמערבים בשאר ימים טובים של גלויות. אמר לרב מורדכי, תלמידו של רב אשי לרבינה, אל תקשה לרב אשי מדברי חכמי נערדאי, שכן בפירוש אמר לי מר, שכן בפירוש אמר לי רב אשי, דלא סבר להדה נערדאי, שהוא אינו סובר את הדין הזה של נערדאי, שכן הוא נוקט ששני ימים של ראש השנה נחשבים כיום טוב אחד ארוך, ולפיכך לא ניתן לעשות עירובי תפשילים על תנאי. דנה הגמרא בעניין אפרוח שנולד ביום טוב. לעיל במשנה שפתחה את המסכת, בדף בית עמוד א', נחלקו בית שמאי ובית הלל בדין ביצה שנולדה ביום טוב, אם מותרת באכילה או לא. נחלקו בגמרא המוראים בטעמם של בית הלל האוסרים, האם זה משום מוקצה, ודין זה תלוי בי מהייתה התרנגולת עומדת לאכילה או לגדל ביצים, או האיסור הוא משום הכנה. שאם חל יום טוב אחר השבת, נמצא שהוכנה הביצה בשבת, ומחמת כן גזרו חכמים בכל יום טוב. או מגזירת חכמים משום פירות הנושרים ומשקים שזבו. סוגיה שלפנינו עוסקת באפרוח שבקע מן הביצה ביום טוב, שדינו חלוק מביצה שנולדה בכמה אופנים. מצד אחד, יש לו אוסרו מדין מוקצה, אף אם הייתה אמו עומדת לאכילה, מאידך. יש בזה סברות להתיר, כמבואר בהמשך הסוגיה. וכמו כן, לכאורה אין לו אוסרו משום הכנה, וגם לא משום גזירות חכמים שלא גזרו בבעלי חיים. ונחלקו המוראים בדינו כמבואר להלן בסוגיה. אם כן, איתמר נאמרה מחלוקת בבית המדרש בדין אפרוח שנולד בקע מן הביצה ביום טוב. רב אמר, אפרוח זה אסור באכילה בחג. ושמואל ואיתימה ויש אומרים שרבי יוחנן אמר, מותר. ומבאר את הגמרא את סברותיהם. רב אמר אסור מאחר ומוקצהו, שכן בשעת בין השמשות של כניסת יום טוב לא היה אפרוח עומד לאכילה, שהרי אינו מותר בשחיטה עד שיבקע בעצמו מן הביצה, אבל אילו היו בוקעים את הביצה מערב יום טוב ומוצאים את האפרוח ושוחטים אותו, היה אסור לאוכלו, כמבואר בדברי הגמרא בסמוך, שרק בלידתו הוא מתיר עצמו בשחיטה. ושמואל ויתימר רבי יוחנן אמר מותר, הואיל ומתיר את עצמו בשחיטה, כלומר, אכן בשעת בין השמשות הוא היה מוקצה, אבל מתוך שהותר בלידתו להיות נשחט ונאכל, שהיה אסור בכך קודם לידתו, הותר גם מאיסור מוקצה שעליו. שואל הפני יהושע על הסברו זה של רשי, מה סברה יש להתיר האפרוח מאיסור מוקצה מחמת שניתר עכשיו בשחיטה? הרי עד הרבה, מה שלא היה ראוי אתמול לאכילה וניתר היום, זהו גורם לאוסרו מדין מוקצה? מסביר האור שמח שעיקר עניין מוקצה לומדים מהפסוק בספר שמות פרק ט"ז פסוק ה' והכינו את אשר יביאו. והיינו שדבר הקיים בעולם בערב שבת צריך להכינו עבור שבת, אבל דבר שלא היה בעולם בערב שבת אלא נוצר בשבת, אין בו איסור מוקצה, שאין חיסרון במה שלא הכינו, שהרי כלל לא היה בעולם. ומה שמצינו בגשמים היורדים בשבת שאסורים משום נולד, היינו משום שכבר היו בעולם בערב שבת, אלא שהיו בלויים בתוך העננים וכעת נולדו בצורה אחרת, אבל ביצה שניתבה ממנה אפרוח בשבת או ביום טוב, אין זה בגדר נולד, מאחר ונוצרה כאן מציאות חדשה שנהפכה מדומם לחי, ועל כן אין לאוסרו משום מוקצה או נולד. וזה טעם היתר באויל ומתיר עצמו בשחיטה, שמאחר ואתמול לא היה ראוי לשחיטה כיוון שהיה דומם, והיום נעשה חי והותר בשחיטה, נמצא שיש כאן בריאה חדשה שנוצרה היום, ולפיכך אין שייך בה איסור מוקצה. מקשה הגמרא על שיטת רב. אמרי לה, אמרו לו רב כהנא ורב אסי לרב, מדוע אוסר אתה את האפרוח שנולד ביום טוב, וכי מה ההבדל יש בין אפרוח זה לעגל שנולד ביום טוב שהכל מודים שהוא מותר באכילה בו ביום? כמו ששנינו בברייתא לגבי בחור לקמן בדף חבב עמוד ב', ושבין שאם נולד הוא ומומו אמו, שזה מן המוכן. אמר לו, השיב להם רב, טעם הדבר שעגל שנולד ביום טוב מותר באכילה, הואיל והיה מוכן מערב יום טוב אגב אמו בשחיטה. כלומר, מאחר והדין הוא שהשוחט פרה ומוצא עגל במאה, הרשאי לאוכלו בלא שחיטה, והוולד הזה נקרא בשם בן פקוע, נמצא שכבר היה העגל מוכן לאכילה בשעת בין השמשות של כניסת יום טוב, לפי שאימו הייתה ראויה אז לשחיטה, ולפיכך אם נולד ביום טוב, אין עליו איסור מוקצה ומותר לשוחטו ולאוכלו, אבל באפרוח שנולד ביום טוב, לא היה ראוי לאכילה מבעוד יום, ולפיכך חל עליו איסור מוקצה. שבו רב כהנא ורב אסי ושאלו את רב, ומה חילוק יש בין אפרוח זה לעגל שנולד מן הטריפה ביום טוב? כלומר, הרי הדין הוא שכל עגל הנולד ביום טוב מותר לשוחטו ולאוכלו, גם אם אמו היא טריפה. אומר רשי שכן לא מצינו מי שאוסר בזה. ומה זה טריפה? בהמה שיש בה אחת מן הטריפות שמנו חכמים במסכת חולין בדף מ"ב, כגון שניקב קרום המוח שלה וכיוצא באילו, ושיערו חכמים שאינה יכולה לחיות יותר מ-12 חודש. ואסורה באכילה מן התורה ומכל מקום שחיטה מועילה בה לעתירה מטומאת נבילה. דהיינו שאחרי השחיטה יקראו לה טריפה, ובטריפה אין דין טומאה. אז באופן כזה הדין הוא שאין העגל ניתר בשחיטת אמו, שכן טעם הדבר שהעובר ניתר בשחיטת אמו זה מדין עובר ירח אמו, דהיינו שדנים אותו כאחד מאיבריה, ומאחר ואמו טריפה ואסורה באכילה, אי אפשר להתירו בשחיטתה. כלומר, מבואר במסכת חולין בדף ע"ה שישנם שתי דרכים להתיר עובר הנמצא במעי פרה, או בשחיטת אמו ואז דנים אותו כאחד מאיבריה, או בשחיטת עצמו שדנים אותו כבעל חיים בפני עצמו. ועל כך אומר רש"י שאם הפרה טריפה אי אפשר להתיר את העגל בשחיטתה. למרות שמעשה השחיטה כשר, שהרי אם נדון אותו כאחד מאיברי אמו, יאסר אבלד כמותה מדין טריפה, אלא בהכרח יש לדון אותו בפני עצמו, וממילא אינו ניתר בשחיטת אמו. כך מסביר הקהילות יעקב. ונמצא שלא היה ראוי מבעוד יום לאכילה, ואף על פי כן אין בו איסור מוקצה, ומותר לשוחטו ולאוכלו ביום טוב, וכמו כן להתיר אפרוח שנולד ביום טוב. אומרת הגמרא שתק רב, שתק רב ולא ישיב לרב כהנא ורב אסי על שאלתם. אמר רבא ויתימא, ויש אומרים שאמר זאת רב יוסף, מה איתה מה שתק רב, מדוע שתק רב? וכותבים התוספות במסכת בבא בתרא בדף סמך ב' עמוד א' בדיבור המתחיל, ומודה שיש להוכיח מקושיית רבא או רב יוסף ששתיקת רב הייתה מחמת שעודה לדברי רב כהנא ורב אסי, ולא מחמת שלא חש לדבריהם, ועל כן תמאו עליו מדוע חזר בו, הרי יכול היה להשיב. ואף שמצינו בכמה מקומות ששתקו המוראים מחמת שלא חשו לדברי השואל, כאן אי אפשר לפרש כן, שהרי רב כהנא ורב אסי היו בגדר תלמיד חבר לרב, ולא היה רב מתעלם משאלתם. אם כן אומרת הגמרא, אמר רבא ויתימא, ויש אומרים שאמר זאת רב יוסף, מה איתה מה שתק רב? מדוע שתק רב? לימה להו, היה לו לומר להם שיש חילוק בין עגל הנולד מן הטריפה לבין אפרוח, שהעגל אינו מוקצה מאכילת אדם, הואיל והיה מוכן מבעוד יום אגב אמו לכלבים. כלומר, מאחר והפרה שהיא טריפה הייתה עומדת מבעוד יום לאכילת כלבים, יחד עם העגל שבמאה, ממילא הוא לא חל איסור מוקצה על העגל אף לגבי אכילת אדם, שכן דבר המוכן לכלבים נידון כמוכן גם לאדם, אבל אפרוח בקליפתו אינו עומד לכלבים. ועל כן חלו עליו דיני מוקצה בשעת בין השמשות ונאסר לכל אותו היום. כלומר, בהמה זו עומדת לאכילה לכלבים ביום טוב בעודה חיה, אבל אסור לשוחטה כדי לאכילה להם, שדרשו חכמים לקמן בדפחפה לפעמוד ב' לכם ולא לכלבים. היינו כדעת רבי יוסי הגלילי שם, שכך נוקטים להלכה. כך מסביר הרשב"א. ותוספות לקמן, בדף ו' עמוד ב' בדיבור המתחיל מוכן מסביר, שאף על פי שהאפרוח ראוי לאכילת כלבים, מכל מקום אינו עומד לכך, אלא לאכילת אדם. ובטעם הדבר שאפרוח בקליפתו עומד רק לאכילת אדם, בעוד שעגל במאית ריפה עומד גם לכלבים, כותב החוכמת מנוח, שמאחר ורוב פעמים בוקע אפרוח מן הביצה, לפיכך דעת האדם עליו לאוכלו כשיוולד, אבל בעגל במאית ריפה, חושש הבעלים שמא תמות הבהמה קודם שתילד, ואז ימות אף העגל ויעשר מדין נבילה. וממילא מתייאש הוא מן העגל ומקצהו לאכילו לכלבים יחד עם אמו. ואילו רש"י חולק על התוספות, שהרי כתב אבל אפרוח בקליפה אינו עומד לאכילת כלבים, ואף לא היה ראוי. דהיינו שלא רק שאינו עומד לכלבים, אלא גם אינו ראוי להם. לכן רש"י במסכת שבת בדף ממהי עמוד ב' כותב, שאין דרך כלבים לאכול אפרוח בקליפתו. מקשה הגמרא למתבאר כאן, שדבר המוכן לכלבים נידון כמוכן גם לאדם. אמר לאביי לרבא ולרב יוסף לדבריך, שדבר הראוי לכלבים בכניסת החג, הרי הוא מוכן גם לאדם ולא חלים עליו דיני מוקצה. השתא מעתה יש לתמוע, הרי מצינו שדבר המוכן לאדם לא הווי מוכן לכלבים. לדעת רבי יהודה, המחמיר בדיני מוקצה, דתנן, כך שנינו משנה במסכת שבת בדף קנ"ו עמוד ב', מחתכין את הדלויים התלושים מן הקרקע לפני הבהמה בשבת, ואין אומרים שהיא טרחה שלא לצורך. ותוספות מפרשים שהחידוש בזה הוא שאף על פי שהדלויים קשים והחיתוך מרכך אותם מכל מקום, אין אוסרים בזה משום השבויי אוכלין, דהיינו שמתקן דבר שאינו ראוי למאכל, ועושה הוא ראוי למאכל, וכמו כן חותכים את הנבילה שנתנבלה בשבת לפני הכלבים, אף שלא הייתה מוכנה לאכילת כלבים מבעוד יום. אלו הם דברי רבי שמעון המעיקל בדיני מוקצה. והתנא שונה דין הדלויים יחד עם דין נבילה אף שאין עניינם שווה, שהרי בנבילה החידוש הוא שאין אוסרים אותה משום מוקצה, אף שלא הייתה מוכנה לאכילת כלבים מבעוד יום, ואילו בדלויים הם כן היו מוכנים. למה הוא שנה את שניהם ביחד, את שני הדינים? מאחר ובשניהם שייך לשון מחתכים. ככה תוספות לאל בדף ב' עמוד א', בדיבור המתחיל ואת הנבילה. ואילו רש"י במסכת שבת סובר שהדלויים עומדים לאדם ולא לבהמה, ונמצא שגם בהמה נידון הוא משום מוקצה כמו בנבילה. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבילה מערב שבת, אלא נתנבלה בשבת, דיינו מתה בהמה בשבת, אסורה לכלבים לפי שאינה מן המוכן. שהרי לא הייתה בהמה עומדת בכניסת השבת לכלבים, אלא לאכילת אדם. ומוכח מכך, שדבר המוכן לאדם אינו נידון כמוכן לכלבים. ואם כן, כיצד ייתכן שדבר המוכן לכלבים אבי נחשב מוכן לאדם? שואלים התוספות, בדיבור המתחיל אשתה, איך ניתן להוכיח מכאן שמוכן לאדם לא אבי מוכן לכלבים? הרי הבהמה הזו גם לא הייתה מוכנה לאדם בשעת בין השמשות של כניסת שבת. שהרי אסור היה לשוחטה באותה שעה שמה נכנסה כבר השבת. מחמת הקושייה הזו מביאים התוספות גרסה אחרת בגמרא, וגורסים בגמרא אם לא הייתה נבילה מערב יום טוב, דהיינו שהברייתא עוסקת ביום טוב שמותר לשחוט בו ולא בשבת. ולפיכך הייתה הבהמה מוכנה לאדם. אבל תוספות דוחים את הגרסה הזו, וגורסים מערב שבת כאן נתפס לפנינו, ומכל מקום יושבים את הקושייה, כי יש ללמוד מכאן גם לגבי יום טוב, שמאחר והוסיף רבי יהודה בדברה ואמר לפי שאינם מן המוכן, התיבות הללו מיותרות הן. ומהאיתור הזה יש ללמוד, שאף ביום טוב שהבהמה מוכנה לאדם, מכל מקום מוקצת היא מאכילת כלבים. תרץ את הגמרא אמר לי רבא רב יוסף לאביי, אין, אכן כך הוא הדין, שדבר המוכן לאדם לא אבי מוכן לכלבים. דמאי דחזי לי לאיניש לא שדי לי לכלבים, לפי שדבר הראוי לאדם, אינו משליחו לכלבים. אומר היעבץ, שזה כמבואר במסכת הענית בדף חף עמוד ב', שיש הסוברים שאסור ליתן מאכל אדם לבהמה. אבל דבר המוכן לכלבים, אבי מוכן לאדם. כיוון, דדעת דאיניש, הכל מיד דחזי לי, דעתו של אדם על כל דבר שראוי לו, ועל כן, הוא נותן דעתו מערב יום טוב על העגל שבמאי הפרה הטריפה, שאם יוולד בחג, ישחטנו ויוכלנו. מביאה הגמרא מחלוקת בין הברייתות בדין אפרוח שנולד ביום טוב. תניא כבתי דרב, תניא כבתי דשמואל, ואיתימא רב יוחנן. שנינו ברייתא כשיטתו של רב, וכן שנינו בברייתא אחרת כשיטתו של שמואל, או שיטתו של רב יוחנן. שהרי יש הגורסים במקום שמואל רב יוחנן. ומפרט את הגמרא. תניא כבתי דרב, ברייתא נשנתה כשיטת רב, נאמר בה עגל שנולד ביום טוב מותר, ואילו אפרוח שנולד ביום טוב אסור. ומה ההפרש, מה ההבדל בין זה לזה, בין האפרוח לבין העגל? זה העגל היה מוכן מבעוד יום אגב אמו בשחיטה, ולפיכך לא חלו עליו דיני מוקצה. והיינו דווקא באופן שהייתה אמו עומדת לאכילה, אבל אם הייתה עומדת לגדל ולדות, חל דין מוקצה גם על העגל. לדעת רבי יהודה המחמיר בדיני מוקצה, מסביר הראש. ואילו זה האפרוח אינו מוכן מבעוד יום אגב אמו. תניא כבתי דשמואל ואיתימא רבי יוחנן, יש ברייתא כשיטת שמואל או כשיטת רבי יוחנן. נאמר בברייתא עגל שנולד ביום טוב מותר, ואפרוח שנולד ביום טוב מותר. מה הוא טעם היתר בכל אחד מהם? זה העגל מוכן היה מבעוד יום אגב אמו בשחיטה. וזה האפרוח מתיר את עצמו בשחיטה בלידתו, שמתוך שהותר להיות נשחט, הותר גם מאיסור מוקצה שעליו. והריף לא פוסק הלכה במחלוקת האמוראים הזו, כותב בעל המאור שטעם הדבר משום שאין מבורר מי החולק עם רב. אם שמואל החולק עם רב, יש לפסוק הלכה כרב, שכן כלל בידינו כאמור במסכת בכורות דף ממתת עמוד ב', כשחולק רב עם שמואל בענייני איסור הלכה כרב. אבל אם רבי יוחנן הוא החולק, יש לפסוק עם אותו על פי הכלל שלמדנו לאל בדף דלת עמוד א', רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן. כותב בעל המאור שנראה לו שמאחר ורב כהנה ורב אסי נחלקו גם הם על רב, יש לפסוק כדת המקילים ולהתיר אפרוח שנולד ביום טוב. וכן כתב הרן שמאחר ודין זה עומד בספק, יש לפסוק כדת המקילים שהרי ספיקא דרבנן לכולה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בדין אפרוח שלא נפתחו עיניו. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אפרוח שנולד ביום טוב אסור באכילה משום מוקצה, אבל אם נולד בימות החול מותר לאוכלו מיד. רב אלעזר בן יעקב אומר, אף אפרוח הנולד בימות החול אסור לאוכלו סמוך ללידתו, לפי שעדיין לא נתפתחו עיניו, לא נפקחו עיניו ונידון כשרץ. וחכמים סוברים שאף שלא נפתחו עיניו אינו נידון כשרץ ומותר באכילה. ומבואר בדברי הגמרא ליל בדף דלת עמוד א', שלא חולקים חכמים אלא באפרוח שיצא לאוויר העולם. אבל קודם שיצא גם הם מודים שנידון כשרץ ואסור באכילה אפילו כששוחטו. מבררת הגמרא כמן הזלה עד תניא כשיטת מי הולכת הברייתא הזו הדורשת מן הפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק מ' ב', לכל השרץ השורץ על הארץ לרבות אפרוחים שלא נתפתחו עיניהם שאסורים באכילה כשרץ. ונציין שהגמרא במסכת חולין בדף ס"ד עמוד ב' מבארת שהאיסור לאכול אפרוח טהור שלא נפתחו עיניו הוא מדרבנן. הפסוק שמובא כאן אינו אלא אסמכתא בעלמא. אז כשיטת מי נאמרה הברייתא הזו, אומרת הגמרא כרב אלעזר בן יעקב שחולק בעניין הזה עם חכמים ואוסר גם אפרוחים הנולדים בימות חול כל זמן שלא נפתחו עיניהם. מביאה הגמרא חילוקי דינים בין ביצה שנולדה לביצה שנמצאת במעית תרנגולת שנשחטה. אמר רב הונא אמר רב בשמו של רב, ביצה עם יציאתה מן התרנגולת נגמרה יצירתה ונידונת כביצה גמורה לכל דבריה, אבל ביצה שעדיין לא הוטלה אלא נמצאת במעית תרנגולת שחוטה אינה נידונת כביצה גמורה. מבררת הגמרא את כוונת דברי רב. שואלת הגמרא, מהי אם יציאתה נגמרה? לעניין מה התכוון רב שביצה עם יציאתה נגמרה ולא קודם לכן? אילא אם נאמר שכוונתו היא שביצה עם יציאתה נגמרה ומותרת לאוכלה בחלב, עם חלב, כיוון שנידונת כביצה ולא כבשר אימה, יש לדייק מדבריו, במעי אימה, אבל אם הביצה עדיין נמצאת במעי אימה, היא לא נידונת כביצה אלא כחלק מבשרה של אימה ואסורה לאוכלה בחלב, כיצד ייתכן לומר כן ועתניה? והרי שנינו ברייתא, השוחט את התרנגולת ומצא בביצים גמורות עשויות כל צורכן, דהיינו שנגמר החלמון שלהם, אף שעדיין אין להם קליפה לבנה, ואף שעדיין מחוברות הם בגידי התרנגולת, מותרות הם לאוכלן בחלב. וכיצד יחלוק רב על דברי הברייתא? ואף שכלל הוא בידינו רב תנה הוא פליג, רב הוא בדרגה של תנה ויכול לחלוק על תנאים, על ברייתות, מכל מקום לא משתמשים בכלל הזה, אלא בדוח הגדול, כשאין תירוץ אחר. מחמת הקושייה הזו מבארת הגמרא את דברי רב באופן אחר, אלא כוונת רב היא שביצה עם יציאתה מן התרנגולת נגמרה עשייתה, ולפיכך אם נולדה מערב יום טוב מותרת לאוכלה ביום טוב, שהרי עשייתה בימות החול הייתה. אבל אם לא נולדה מערב יום טוב, אלא נמצאת במעי אימה ביום טוב, אסור לאוכלה ביום טוב, כדין ביצה שנולדה ביום טוב, כאמור לעיל בדף הפותח את המסכת, שאסורה באכילה משום מחנה דרבה, שלמדנו לאל בדף בית עמוד בית, דהיינו, מאחר וכל ביצה נגמרת הכנתה ביום שקודם הטלתה, נמצא שכשחל יום טוב ביום ראשון, יש לאסור מעיקר הדין את הביצים שנולדו בו מאחר והוכנו ביום השבת, ומשום כך גזרו חכמים לאסור כל ביצה נולדת ביום טוב, אף כשחל בשאר ימות השבוע ולא אחרי שבת. ומטעם זה יש לאסור גם ביצה נמצאת במעי תרנגולת. מקשה הגמרא על הביור הזה, והתניא הרי שנינו בברייתא שוחט את התרנגולת ומצא בביצים גמורות, מותרות לאוכלן ביום טוב. וכיצד חולק רב על דברי הברייתא, וכי תאמה אם תרצה לומר שאין הלכה כמו הברייתא הזו, שהרי כמה שמלן בברייתא מאי דלא השמינן במתניתין, השמיע לנו התנא בברייתא הזו חידוש דין, שאינו כתוב בשום משנה. כלומר, מאחר ורבי שסידר את המשניות, והיה רבו של רבי חייא שסידר את הברייתות, לפיכך אם מוצאים אנו דין בברייתא שלא נשנה במשנה, אין לפסוק הלכה כמותו, שכן אם רבי לא פירש את הדין הזה במשניות שלו, מניין היה הוא יודע רבי חייא תלמידו לכותבו בברייתא? אם רבי לא שנה, רבי חייא מניין לו? כדברי הגמרא במסכת עירובין בדף צדי ב' עמוד א', אם תרצה לומר שאין הלכה כמו הברייתא הזו בגלל זה, אין הדבר כן. דענה מתנינה שהרי אף דין זה השנוי בברייתא, יש לדייקו מדברי המשנה שפתחה את המסכת, שכך שנינו לעיל בדף בית עמוד א', ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל, ויש לדייק מדברי המשנה, עד כאן לא פליגי, לא חלקו בית שמי ובית הלל, אלא בביצה שכבר נולדה, אבל בביצים הנמצאות במעי אימן, דברי הכל, שריין, הכל מודים שהן מותרות ביום טוב, והרי זה כדברי הברייתא. מוסיפה הגמרא וכי תימא, אם תרצה לומר שאין לדייק מן המשנה כדברי הברייתא, לפי שבית הלל אפילו ביצים הנמצאות במעי אימן, נמי אסרי, גם כן הם אוסרים, כלומר, שחולקים בית שמי ובית הלל בין בביצים הנולדות ביום טוב, ובין בביצים הנמצאות במעי אימן ביום טוב. והיידה קטני נולדה, טעם הדבר ששנתה המשנה שפתחה את מסכת ביצה את מחלוקתם לגבי ביצה שנולדה ביום טוב ולא לגבי ביצה שנמצאה במעי אימם ביום טוב, זה כדי להודיעך את כוחן דבית שמייד, אפילו ביצה שנולדה ביום טוב נמי שרו, גם כן הם מתירים, וכל שכן שמתירים ביצה נמצאת במעי אימה ביום טוב, אבל בית הלל אוסרים בשניהם, ולפיכך פסק רב לאסור ביצה נמצאת במעי תרנגולת ביום טוב, וממילא אין להקשות עליו מדברי הברייתא, שכן נשנויה הברייתא בשיטת בית שמאי. דוחה הגמרא ואומרת, אלא הדה תניא, אם כן ברייתא זו שהובאה לאל, בה שנינו, שהשוחטת התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאוכלן ביום טוב, ומשמע מכך שאם נולדו הביצים ביום טוב אסורות הן, מני, כשיטת מי שנויה הברייתא הזו, לא בית שמאי ולא בית הלל. לא כבית שמאי ולא כבית הלל, שהרי לדברי בית שמאי גם ביצים הנולדות ביום טוב מותרות, ואילו לבית הלל אף הנמצאות במעי אימן ביום טוב אסורות. אלא בהכרח שברייתא זו כשיטת בית הללי, שאינם מוסרים אלא ביצה שנולדה ביום טוב, אבל מתירים ביצה שנמצאת במעי תרנגולת שחוטה ביום טוב. ולפיכך אי אפשר לפרש דברי רב שכוונתו לאסור את הביצים הללו. מחמת הקושייה הזו מפרשת הגמרא את דברי רב באופן אחר, אלא כוונת דברי רב כך היא, ביצה עם יציאתה מן התרנגולת נגמרה, נגמר בישולה כראוי, ומגדלת אפרוחים וראויה לגדל אפרוחים, כלומר שאם תישב התרנגולת על ביצה זו לחממה, יבקע ממנה אפרוח, אבל ביצה שנמצאת במעי אימה אינה מגדלת אפרוחים. מבארת הגמרא למה היא נפקא מינה העניין הזה? לדיני מקח וממכר, שאם קנה אדם מחברו ביצים על מנת לגדל מהם אפרוחים ומחר לו עלה, המוכר מחר לו ביצים שנמצאו במעי תרנגולת שחוטה, מקח טעות ובטל, שהרי אין ביצים אלו ראויות לגדל אפרוחים. ומביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, כי ההוא כמו אותו מעשה באותו אדם. דאמר לו ששאל את הסובבים אותו, ביה דפחיה, ביצים הנולדות מתרנגולת חיה, למען, למי יש למכור? יאבו לי ביה דשחוטה, נתנו לו המוכרים ביצים שנמצאו במעי תרנגולת שחוטה, והניחם את הביצים הללו תחת תרנגולת לחממה ולא גידלו אפרוחים. עתה לקמי דרבי עמי, בא אותו קונה לפני רבי עמי להתלונן על המוכרים שרימוהו, אמר לו, אמר להם רבי עמי למוכרים, מקח טעות ובהדר, בטל המקח וחייבים אתם להחזיר לו את מעותיו. שואלת הגמרא פשיט, הדין זה פשוט הוא, שמכיוון שאמר במפורש שחפץ לקנות ביצי תרנגולת חיה, ודאי יש לבטל את המקח כשנתנו לו ביצי שחוטה. מתרצת הגמרא, יש חידוש בדברים. מהו דתימא שמא תאמר, היי אותו אדם שקנה את הביצים, לאכילה כבאילהו, לאכילה היה צריך להם, ואי דקאמר דפחיה, מטעם הדבר שביקש ביצים הנולדות מתרנגולת חיה, משום דצריבן, מאחר והן מבושלות כל צורכן. ולמי נפקמין, מה החילוק יש בדין? בין החפץ בביצי תרנגולת חיה לאכילה לבין מי שצריך להם לגדל אפרוחים, למי תבלי ביני ביני, ליתן לו את הפרש המחיר שבין ביצי חיה לביצי שחוטה, כלומר, אם אכן הוא צריך הלוקח לביצים אילו לאכילה ולא לגדל אפרוחים, אלא שחפץ היה בביצי חיה דווקא מפני שטעמה מרב לו יותר מביצי שחוטה, אינו רשאי לבטל המקח משום כך, שהרי אף ביצי שחוטה ראויים לאכילה, אלא צריכים המוכרים להשיב לו את הפרש המחיר שבין סוגי ביצים אילו, כמה שמלה, לפיכך הוא צריך רבי עמי להשמיענו שאין הדין כך, אלא מקח בטל ודמיו חוזרים. לפי שסתם אדם החפץ בביצי תרנגולת חיה צריך להם לגדל אפרוחים, וביצי שחוטה אינם ראויים לו לכלום. משמע מדברי הגמרא שטעם הדבר שביטל רבי עמי את המקח, זה משום שרוב אלה שקונים ביצי תרנגולת חיה צריכים להם לאפרוחים. שואל החתם סופר, הרי כלל הוא בידינו כאמור במסכת בבא קמא דף ז עמוד ב', אין הולכים בממון אחר הרוב. והוא מתרץ שאין זה בגדר רוב סתם, אלא שאין מצוי כלל אדם המקפיד לאכול ביצי תרנגולת חיה בדווקא, שכן אף ביצי שחוטה יפים לאכילה כמותם. והמקפיד בכך בטלה דעתו אצל כל אדם. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה. ההודה אמר לו, הוא מעשה באדם שאמר לסובבים אותו, ביה דדיחרא למן, ביה דדיחרא למן. ביצי זכר למי יש למכור, כלומר שחפץ היה בביצי תרנגולת שילדתן מן הזכר, לפי שביצים אלו ראויות לגדל אפרוחים. ישנם שני אופנים שעל ידם מטילה תרנגולת ביצים. האחד, כשקולטת זרע מן הזכר כדרך שאר בעלי חיים, ובאופן זה ראויים הביצים לגדל אפרוחים, והשני, אף בלא שיש עם הזכר היא מתחממת מן הקרקע וקולטת ביצים במאיה, והן הנקראות ספנן מערה, ואינם ראויות לגדל אפרוחים. ולכמן בסמוך מבואר בגמרא שבכל מקום שיש זכר בקרבתה אינה קולטת ביצים מן הקרקע, אלא מן הזכר. אז אותו אדם היה חפץ בביצי תרנגולת שילדתן מן הזכר. יהבו לי ביד ספנה מערה, נתנו לו המוכרים ביצים שנולדו מתרנגולת המתחממת מן הקרקע בלא זכר. ספנה זה לשון כיסוי, כמו הפסוק וספוני תמוני חול. והכוונה בזה לביצים הנולדות על ידי שהתרנגולת מתכסה ומתחממת באפר. והם אינם ראויות לגדל אפרוחים. אותו אדם שקנה את הביצים הללו, הושיב עליהם תרנגולת ולא בקעו. עתה לקמד רבי עמי, בא לפני רבי עמי, אמר לו, אמר להם רבי עמי למוכרים, מקח טעותו והדר. בטל המקח וחייבים אתם להחזיר לו את מעותיו. מקשה הגמרא פשיטה, פשוט הדבר שמאחר וביקש במפורש ביצי זכר, התבטל המקח כשנתנו לו ביצי ספנה דערה. תרץ את הגמרא מהו דתי מה שמה תאמר, היי הקונה הזה לאכילה כבאלה, הוא רוצה את הביצים הללו לאכילה. והיידקה אמר לו, הוא דדיחרא, מה שהוא ביקש ביצי זכר משום דשמין ענטפי, לפי שהם שמינות יותר, למה היא נפקה מן המה חילוק בין אם רוצה את הביצים הללו לאכילה, או לגדל אפרוחים, למית ולביני ביני. ליתן לו את ההפרש שבין ביצי זכר לביצי ספנה מערה, כלומר, שאם חפץ היה בביצים הללו לאכילה, אין המקח בטל, שהרי קיבל ביצים הראויות לאכילה, אלא שחייבים המוכרים ליתן לו את הפרש המחירים שבין שני הסוגים. אבל לא ביטול מקח לגמרי, כמה שמלן, לפיכך הוא צריך רבי עמי להשמיענו, שסתם אדם המבקש לקנות ביצי זכר, חפץ לגדל מהם אפרוחים, ואם נתנו לו ביצי ספנה מערה, שאינם ראויים לכך, בטל המקח לגמרי. ומטעם זה, אומר המאירי, המקח בטל אם היו נותנים לו ביצי שחוטה אף שנקלטו מזכר, שהרי גם הם לא מגדלות אפרוחים, כפי שלמדנו לעיל. מביאה הגמרא ביור נוסף בדברי רב, ביצה עם יציאתה נגמרה, והיא באה איתה אם תרצה אמור כך. מהי כוונת רב באומרו ביצה עם יציאתה נגמרה? כוונתו שאם יציאת רובה של הביצה מן התרנגולת נגמרה לידתה, ואפילו אם חזרה לאחר מכן לתוך מאיה. וסובר רב בזה כדי רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, ביצה שיצא רובה מן התרנגולת מערב יום טוב וחזרה שוב לתוך מאה ושוב נולדה בליל יום טוב, מותרת לאוכלה ביום טוב, ואין דינה כביצה שנולדה ביום טוב שאסורה לדברי בית הלל במשנה שפתחה את המסכת, לפי שדנים אותה כאילו נולדה מאתמול כשיצא רובה. ואיכא דאמרי, ויש אומרים את הביור הזה בלשון אחר, מה כוונת רב באומרו ביצה עם יציאתה נגמרה? כוונתו שאם יציאת הביצה כולה ממאי התרנגולת אז נגמרה עשייתה, ויש לדייק מכך, אם יציאת כולה, אין, אז אכן היא נגמרה. אבל אם יציאת רובה, עדיין לא נגמרה. ולפיכך, אם יצא רובה מערב יום טוב וחזרה לתוך מאה של התרנגולת ולאחר מכן נולדה ביום טוב, אסורה באכילה. ולאפוק אימד רבי יוחנן, להוציא משיטת רבי יוחנן שמתיר בזה. ומכל מקום הלכה כרבי יוחנן, שכן כלל הוא בידינו כאמור לאל בדף דלת עמוד א', שכל מקום בו נחלקו רב ורבי יוחנן, יש לפסוק כדברי רבי יוחנן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא גדולה, תלמוד תורתנו. בדפים ה' וו' במסכת ביצה, עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו. שאלה ראשונה, קודם תקנת רבן יוחנן בן זכאי, האם ביצה שנולדה ביום ראשון של ראש השנה מותרת בשני ומדוע? שאלה שנייה, אחר תקנת רבן יוחנן בן זכאי, מה דינה ביום השני בחוץ לארץ ומדוע? שאלה שלישית, אחר תקנת רבן יוחנן בן זכאי, מה דינה ביום השני בארץ ישראל? שאלה רביעית, מדוע הוא צריכה תורה לומר, שובו לכם לא עליכם, והרי מתחילה לא נאסרו אלא לגימל ימים? שאלה חמישית, פירות כרם רווי, האם יכול לפדותם או שצריך להעלותם את הפירות עצמם לירושלים ומדוע? שאלה שישית, מדוע מקבלים עדים מן המנחה ולא חוששים שמה ייבנה בית המקדש וגם יבואו לקבל את העדים? שאלה שביעית, מת שמת ביום טוב ראשון, כיצד יקברו ביום השני? שאלה שמינית, אם מת ביום טוב שני, כיצד יקברו ומדוע? שאלה תשיעית, בשני ימים טובים של גלויות החלים ביום חמישי ושישי, ושכח לעשות קודם לכן עירובי תפשילים, כיצד יעשהו? והשאלה האחרונה, מדינו של אפרוח שנולד ביום טוב, ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית, את תלמוד תורתנו היום הזה, יום ראשון, כוח באלול תפשין פ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה, את דפים ה' וו' במסכת ביצה, וחרגנו מהרגלנו, שאנחנו לומדים דף בכל יום, למרות שמדובר ביום חול, אבל היות ומחר בעזרת השם ובישועתו ערב ראש השנה הבא עלינו לטובת תשפ"ב, והיינו בעצם צריכים ללמוד 3 דפים, גם הדף של מחר ערב ראש השנה, גם הדף של א' דה ראש השנה וגם הדף של ב' דה ראש השנה, לכן חילקנו את תלמודנו בין היום לבין מחר. היום כאמור סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים ה' וו' במסכת ביצה, ומחר בעזרת השם ובישועתו, ערב ראש השנה תפשין פי ב' הבא עלינו לטובה, נלמד את דפים ז' וח' במסכת ביצה, בעצם שני הדפים היומיים של ראש השנה תפשין פי ב'. השתבח שמו הגדולה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ותשובה. שמחה ומעשים טובים וכל מילה דמיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. לשנה טובה תיכתבו ותחתימו לאלתר לחיים טובים ולשלום. אמן כן יהי רצון.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.